טוב, אז היינו בעניין הראייה פיזיקו-תיאולוגית, ודיברתי על כמה ערעורים אפשריים על הראייה הזאת. בין היתר הזכרתי את העניין של הגדרת המורכבות, כן? שאני, אני מדבר על דבר מורכב שלא נוצר, לא נוצר מעצמו, אז עולה השאלה איך בכלל מגדירים דבר מורכב. מורכבות היא בעיניו של המתבונן, ככה טוענים הרבה פעמים אנשים. אז הסברתי ש... נכנסנו קצת למושג האנטרופיה בפיזיקה, בתרמודינמיקה, וניסיתי דרכו להדגים את העניין שמורכבות היא לא בעיניו של המתבונן. יש הגדרות אובייקטיביות למושג מורכבות, למרות שכמו שהערתי אחר כך, זה לא אומר שהחוק השני של התרמודינמיקה אומר שיש אלוקים. זאת אומרת, זאת לא שהטענה הזאת היא טענה מדעית, היא טענה פילוסופית, אבל אני משתמש בתרמודינמיקה רק כדי להגדיר את מושג המורכבות. לא משתמש בחוק השני כדי להסביר שחייב להיות שיש אלוקים, אוקיי? זאת טענה שונה. עוד פעם תזכיר לי את השם. נתנאל צמרת, אוקיי? אז זה מה שאמרתי בפעם הקודמת. אני רוצה טיפה לחדד יותר את נושא המורכבות. הרבה פעמים אנחנו מקשרים את שאלת המורכבות עם הסתברות, עם סיכוי. אומרים, דבר שסיכויו קטן, זה בעצם דבר מורכב, נדיר, חריג או משהו כזה, ולכן לא סביר שהוא נוצר לבד, בלי יד מכוונת. אני רוצה לסייג את זה טיפה. כן, כשאנחנו בעצם מדברים למשל על תוצאות של הטלת קובייה. אוקיי? אז כשאני מקבל, אני לא יודע מה, 1,000 פעמים רצופות 6. כל פעם נפל על 6. אז אני אומר פה, משהו פה מאוד נדיר, מאוד לא סביר, ולכן יש פה מאחורי זה איזשהו הסבר. לא סביר שהתוצאה הזאת היא תוצאה מקרית. אחד ההסברים יכול להיות שהקובייה היא לא קובייה הוגנת. זאת אומרת, היא בנויה באופן כזה שלא נותן סיכוי שווה לכל הפאות, אלא יש עדיפות לנפילה על 6. יותר כבד הצד הזה או משהו כזה. אז הטענה בעצם, שברגע שקורה דבר נדיר, דבר לא סביר עם סיכוי קטן, אז יש כנראה משהו שגרם לו. עכשיו זה עניין קצת טריקי, כי תחשבו על פייה אחרת. כן? יש, על פי התוצאות, טלתי קובייה 1,000 פעמים, ויצא 2, 3, 6, 6, 1, 3, 4, כן? 1, 5, מין איזושהי סדרה של 1,000 תוצאות כאלה, אוקיי? האלף תוצאות האלה, הסיכוי שלהם לצאת הוא בדיוק כמו 1,000 פעמים 6. נכון? 6 במינוס 1,000. אז הסיכוי אותו סיכוי. אז למה כשיוצאת תוצאה כזאת אנחנו לא אומרים שהיה מישהו כנראה שגרם לתוצאה הזאת לקרות? אז חוזר לנו בדלת האחורית הטיעון שמורכבות היא בעיני המתבונן, נכון? כי לנו על פייה כזאת של ששים נראית מיוחדת, חריגה, משהו כזה. אבל בעצם הסיכוי לקבל אותה לא שונה מהסיכוי לקבל כל על פייה אחרת. נכון? כל על פייה שלא תהיה, הסיכוי הוא 6 במינוס 1,000. אז בעצם, למה כאשר יוצאת על פייה אחרת, אנחנו לא שואלים מה קורה עם הקוביה הזאת, ואם יוצאת על פייה הזאת, אנחנו כן שואלים. אז אם אנחנו אומרים שזה בעיני המתבונן, כי לנו, משום מה, או לא משום מה, אבל לנו דווקא על פייה של שישיות נראית מאוד חריגה, מיוחדת, אנחנו רואים בזה משהו חריג. בסדר, אנחנו, אבל אם היה מישהו אחר, אולי היה רואה דווקא באלפייה ההיא שיצאה לו משהו חריג. אז בעצם, שוב פעם אני חוזר, האם בגלל שלי זה נראה חריג, זה מצדיק הסקת מסקנות על המציאות? המציאות לא חייבת למה שנראה לי. מבחינת המציאות, לכאורה, הכל היה צריך להיות תלוי בשאלה, מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? והסיכוי שדבר כזה יקרה הוא אותו דבר אם זה על פייה של שישיות או על פייה אחרת. אז המסקנות שלי לגבי המציאות לא אמורות להיות תלויות בשאלה איך אני תופס מורכבות, או מה לי נראה מיוחד. אוקיי? לכן, משהו פה טעון הסבר. אז מה אתם אומרים? אז בעצם לא נכון לחפש הסברים יצא 1,000 פעמים 6. אז לא נכון, כי כל על פייה בעצם זוקקת את אותו הסבר. או לא, גם זוקקת הסבר. אז למה דווקא 1,000 פעמים 6 טעון הסבר? למה אם מישהו יזכה בלוטו, 100, או בטוטו, אני יודע מה, בפעל הפייס, 100 פעמים רצופות, המשטרה תדפוק לו על הדלת. אבל אם פעם אחת אני אזכה, פעם אחת הוא יזכה, פעם שלישית הוא יזכה, אותו סיכוי בדיוק, כן? למה שמה המשטרה תשב בשקט ולא תעשה כלום? במקרה הראשון היא לא תעשה כלום, ולא עושה כלום באופן כללי. אבל למה היא הייתה צריכה לעשות במקרה הראשון, ולא הייתה צריכה לעשות במקרה השני? רק בגלל שלנו נראה מיוחד, שזה תמיד נופל על אותו אחד, אבל מבחינת הסיכוי זה אותו סיכוי. הסיכוי שאדם אחד יזכה 100 פעמים, הוא אותו סיכוי כמו הסיכוי שאתה תזכה בראשון, הוא בשני, הוא בשלישי, אתה עוד פעם ברביעי, הוא בחמישי, לא משנה. כל מאייה כזאת יש לה את אותו סיכוי.
בני אדם לא מתכוונים, מה סתם שיהיה מספר רנדומלי של קוביות יקרה. אנשים נגדו יותר מנסים שאותו פעמים 6, אותו פעמים 5.
אז אני כאן מנסים, אני הטלתי קובייה, לא ניסיתי כלום. הטלתי קובייה, יצאה תוצאה. האם זה מזקיק ממני הסבר? אנחנו מקבלים, אנחנו מקובל אצלנו לחשוב, שאם זה 1,000 פעמים 6, אז טעון הסבר, אבל אם זה על פי אחרת, אז לא. ואני שואל, האם זה באמת כך? תודה רבה,
שבגלל שהסידור הפנימי, כאילו בין שיש מספר תוצאות שונות, אז ברור שהתוצאה הזאת היא נדירה ויחידה במינה, אבל אם יהיה היא או חברה שלה או עוד תוצאה אחרת שהיא מבולגנת, מבחינה אינטואיטיבית מבולגנת, אז אנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם, לעומת אם הכל 6, אז יש פה משהו שהוא כאילו, אנחנו מתייחסים אליו בתור מיוחד וחריג.
אנחנו מתייחסים אליו.
לא, לא, אבל שהוא אובייקטיבית, רגע, נגיד, אובייקטיבית, חריג מיוחד, בגלל שאין איך שתסדר את כל השישים, הסידור הפנימי שלהם הוא לא ישנה, כולם יהיו כל שש.
אז מה, גם הוא, איך שלא תסדר, מה זאת אומרת, אם אתה יכול להחליף את ה... אתה יכול גם שם להחליף את האחד שמופיע פה עם האחד שמופיע שם, אתה יכול להחליף אותם. בכל איבר בוקטור יש 1 עד 6. אוקיי, אז אתה רק שואל, אתה ממשיך את השאלה. בקיצור, יש פה משהו שלא ברור, נכון? וזה מערער על כל ההנחה של הראייה פיזיקו-תיאולוגית שאומרת, רגע, קרה פה משהו מיוחד, אז אתה טעון הסבר. מישהו היה פה מעורב. כל דבר הוא מיוחד. כל אחד יחיד הוא מיוחד. יש ספר כזה בספריית פיג'אמה, נדמה לי, לא? של הילדים. לכם עוד אין נכדים, אז... אתם לא יודעים. אז מה עושים עם הדבר הזה? התחושה היא שזה לא נכון. 1,000 פעמים 6 כן צריך הסבר. ועל פי אחרת לא צריכה הסבר. אבל זה אומר שסיכוי הוא כנראה לא הביטוי המדויק למיוחדות. לא נכון שהסיכוי זה הביטוי למיוחדות. אז מה כן? אולי סדר, למרות שאתה יודע, גם סדר הוא בעיני המתבונן, גם זה סדר, 1, 3, 1, 4, 5, זה גם סוג של סדר. לנו זה נראה לא מיוחד, ו1,000 פעמים 6 כן נראה מיוחד, אבל זה שוב פעם, לכאורה זה רק בעיני המתבונן. בדיוק, אבל העיניים שלנו לא אמורות להכתיב שום דבר על המציאות. למה הסבירות פה משנה? פה יש ממש חישוב הסתברותי, סבירות, דיברנו על זה, שאין לך חישוב הסתברותי, ועדיין אתה מבין שמשהו מסוים הוא יותר סביר מדברים אחרים, אין לך חישוב שמאגן את זה, אז אתה משתמש בסבירות. פה יש לי חישוב. ההסתברות של זה היא אותו דבר כמו ההסתברות של זה. אז מה...
למה להגיד שסדר זה בעיני מתבונן? אם נגיד ניקח את מה שאמרנו שבוע שעבר, שכאילו נגיד יש לי חדר, ואם אני משאיר אותו אז הוא מתבלגן. הוא מתבלגן, בן אדם אחר לא יכול לבוא להגיד זה מסודר בעיניי. הרי יש בלגן, בלגן זה משהו שהוא כן אובייקטיבי, כאילו כשאתה רואה סדרה של שקיעות זה משהו שהוא באמת מסודר, כאילו זה...
מי אמר, זה מה שאני אומר. האינטואיציה אומרת שאתה צודק, ומצד שני לכאורה סיכוי אמור להיות הביטוי של העניין הזה, ומבחינת הסיכוי זה כן אותו דבר. אוקיי? עכשיו תראו, זה קצת טריקי, אני כבר המון שנים מסתובב עם הבעיה הזאת, ככה היא משגעת אותי. השאלה, מה מהסטטיסטיקה זה עניין סובייקטיב? סטטיסטיקה היא ענף של מתמטיקה. זה לא יכול להיות שזה משהו סובייקטיבי, זאת אומרת, בעולם אנחנו מניחים, מסיקים מסקנות על העולם משיקולים סטטיסטיים. כן? אז אתם מזכירים לי שאחותי פעם הייתה, לפני המון שנים, הייתה מדריכה באיזה מחנה קיץ יהודי בקנדה. היא אמרה לי שהיא הלכה באחת השבתות, היא הלכה שם ליד איזה אגם, היא הלכה שם על האגם בשקט לבד, להיות קצת להתבודד. פתאום מגיח שם מישהו, ישראלי, גר בירושלים, רחוב לידה. בקנדה, באיזשהו לוח, לוח תרתי משמע, כן, לוח זה גם אגם. לוח נס. מה הסיכוי? אמרתי לה, אותו סיכוי כמו מישהו שיגיע מטוקיו. או לא יודע מאיפה, מזימבבווה. נכון, יכול גם להגיע לירושלים, גם ירושלים זה מקום. זאת אומרת, הסיכוי שהוא יגיע זה אחד חלקי מספר האנשים בעולם, נגיד, או נגיד שכולם שווי סיכויים, כן? אז הוא יכול להגיע לירושלים, מה הבעיה? אלא מה? שהיא הייתה מירושלים. ולכן מבחינתה ירושלים זה מקום מיוחד, וכל שאר העולם זה כל השאר. אז שאתה מסתכל, רגע, איך בדיוק מירושלים הוא הגיע? אבל אם אני הייתי שם מאינדונזיה, והיה מגיע מישהו מירושלים, אוקיי, אז הגיע מירושלים, מה קרה? אבל אם היה מגיע מישהו מאינדונזיה, מה הסיכוי ששנינו מאינדונזיה בדיוק מגיעים לאגם ההוא בקנדה באותו זמן, ורק אנחנו? אז אתם מבינים שאיכשהו נראה שאירוע מיוחד הוא באמת בעיני המתבונן. אם אני מירושלים, אז זה נורא מיוחד. אם אני, כן, יותר מזה, אני אולי, כן, צריך להזכיר את אפקט הפגזים. כן, מכירים את זה שיש איזה מיתוס כזה שעדיף להתחבא במחתה של פגז, כדי מה הסיכוי שהפגז הבא יפגע באותו מחתה של הפגז הקודם. אז לכן עדיף להתחבא במקום שיש כבר מחתה, שהפגז הבא לא יפגע שם. זה שטויות כמובן. למה זה שטויות? כי הפגז הבא הוא בלתי תלוי בפגז הקודם, נכון? הוא יכול ליפול באותו מקום, יכול שלא. אבל כשאני מסתכל על זה מראש, באמת אין סיכוי ששני פגזים יפלו באותו מקום. רק אחרי שהפגז נפל שם, הסיכוי שהפגז הבא ייפול פה או בכל מקום אחר, הוא אותו סיכוי. נכון? אבל לפני הכל, נגיד אם הייתי יודע שאני אפגע רק משני פגזים, וכבר, כאילו, והייתי צריך לקבוע מדיניות מראש, האם לשנות מקום בין פגז לפגז או לא, המדיניות שלי הייתה לא לשנות מקום. וזה היה נכון באמת, ככה היה צריך לעשות. אז משהו פה נורא טריקי, זאת אומרת, איכשהו יוצא ש... זאת אומרת, בגלל האי תלות, אז אני אומר, את מירושלים, אבל האירוע שמישהו הבא שיבוא שם על האגם, זה בלתי תלוי בהגרלה שהביאה אותך לאגם. ההגרלה שהביאה אותך לאגם, הביאה מישהי מירושלים לאגם. עכשיו יש עוד הגרלה, מגיע עוד מישהו. יש אי תלות בין האירועים. אז זה שאת מירושלים לא אומר כלום על מה יקרה בהגרלה הבאה. אז בהגרלה הבאה הגיע עוד אחד מירושלים, מה קרה? אבל בכל זאת משהו מפתיע פה אם הוא מירושלים, ולא מפתיע כשהוא בא ממקום אחר. למה? כי בעיניי ירושלים היא מקום מיוחד, וכל שאר המקומות מבחינתי, מה זה משנה אם זה אינדונזיה או זימבבווה? זה לא חשוב, זה לא מעניין אותי. אבל שימו לב, זה הכל אני. אז בסוף בסוף יוצא שהמיוחדות היא באמת בעיני המתבונן. אז יש פה משהו שהוא בעייתי, אז איך אתה מסיק מזה מסקנות? תחשבו, היה מגיע עכשיו עוד מישהו מירושלים, שלישי. עכשיו רביעי עוד אחד מירושלים. וחמישי עוד אחד מירושלים. טוב, פה כבר משהו פה לא, משהו פה קורה. לא יכול להיות. זה פעם אחת אולי איכשהו, נכון? זה, ברור שהיינו אומרים את זה, אבל למה? זה כל הסיפור זה רק, זה סתם בגלל שאנחנו שבויים של ירושלים, זה הכל. אתם... הבעיה היא בנו, לא במציאות. המציאות עצמה מתנהגת באופן אקראי לגמרי. אבל לא, איך, בכל זאת אנחנו, האינטואיציה אומרת שזה לא נכון. יש פה, זה כן מיוחד. 1,000 שישיות זה מיוחד.
שוב, כמו שאתה אומר, 1,000 שישיות זה מיוחד. אני נגיד מירושלים, ואם אני אשמע שנגיד באיזשהו מקום רנדומלי בעולם, הגיע לשם בן אדם מיפן, ואז הגיע עוד בן אדם מיפן, ועוד בן... כאילו, גם בעיניי זה יהיה מיוחד, זה לא דווקא בגלל שהוא מיפן זה מיוחד
לו. אוקיי, אז מה ההסבר? איך זה יכול להיות? מה מיוחד בזה? מה ההבדל? אתה עושה הגרלה, כל פעם מישהו אחד מ10 מיליארדי האנשים מגיע לאגם ההוא בקנדה, מקפיצים אותו. בוחרים איש, מקפיצים אותו לשם, בסדר? הגרלות בלתי תלויות. פעם ראשונה הגיע מישהו מירושלים, פעם שנייה הגיע עוד פעם מישהו מירושלים. עכשיו, אני מניו יורק, אני לא מירושלים. אתה צודק, גם אם אני לא מירושלים, אני מניו יורק, עדיין זה ראה לי נורא מוזר. איך תמיד מירושלים? אבל בעצם ירושלים, ירושלים, זה שווה סיכוי לירושלים, טוקיו. בסדר? טוקיו זה מקום גדול, לא משנה, או עיר באותו סדר גודל. בסדר? אז למה באמת יש הבדל? אז יש פה משהו טריקי, שלכאורה זה בעיני המתבונן, אבל יש פה בכל זאת משהו אובייקטיבי. עכשיו, אני לא בטוח שאני יודע להסביר את זה עד הסוף, אבל נדמה לי שההסבר הוא כזה. אם אני מסתכל על הסיטואציה, ובעיניי 1,000 שישיות זה משהו מיוחד, מה הסיכוי שיקרה משהו שבעיניי הוא מיוחד? טנטן. נכון? נכון שזה בעיניי מיוחד. אבל מה הסיכוי? כשאני מסתכל על הסיטואציה, אז מבחינתי, מה הסיכוי שיקרה אותו דבר שהוא בעיניי מיוחד? וזאת כבר שאלה אובייקטיבית, לא בעיניי. מבינים? זאת אומרת, הגדרת המיוחדות היא הגדרה בעיניי. אבל אחרי שהגדרתי את הדבר הזה כמיוחד, וכל השאר זה כל השאר, זה סל עם כל השאר. ועכשיו אני שואל, פתאום מגיע זה, ועכשיו עוד פעם זה. למרות שהם באמת, בדיוק הדברים המיוחדים מבחינתי. מה הסיכוי שיגיע בדיוק הדבר המיוחד? עכשיו, נכון שהמיוחדות שלו היא רק בגללי, אבל עדיין השאלה, למה דווקא הדבר המיוחד בעיניי הוא זה שקרה פה בעולם? זה טעון הסבר ברמה האובייקטיבית, לא ברמה הסובייקטיבית. למרות שהמיוחדות היא בעיני המתבונן, אבל once הגדרנו מיוחדות, עכשיו אני כבר שואל שאלה אובייקטיבית. זאת אומרת, מה הסיכוי שהדבר המיוחד הזה יקרה שוב ושוב? וזה כבר שאלה סטטיסטית אובייקטיבית לגמרי. גם תושב ניו יורק שיסתכל על זה, אמור לשאול את אותה שאלה. אז זה נורא נורא טריקי, וכל כך הרבה ויכוחים על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית נסובים סביב הנקודה הזאת, לכן היה חשוב לי להבהיר אותה. כשאתה מסתכל על קוביות ואתה מטיל אותם ואתה מוציא 1,000 שישים, אין דבר כזה, הקובייה הזאת היא לא הוגנת, אל תבלבלו לי את המוח. אבל אם יוצא לך 1, 2, 1, 6, 4, כן, לא משנה מה, על פי האחרת, יבוא מישהו אחר, אם בעיניו זה באמת משהו מיוחד, אל תבלבלו את המוח, ברור שהקובייה הזאת היא לא הוגנת. בדיוק יצאה סדרה מיוחדת שלי, סדרת פיבונאצ'י, אני לא יודע מה, מודולו 6. אז מה הסיכוי שדבר כזה יצא? כלום, נכון? אז כל סדרה זה ככה, כל השאלה זה מי מתבונן. נכון, אבל מי מתבונן זאת שאלה אובייקטיבית. once אני המתבונן, עכשיו כשאני שואל את עצמי, אז המיוחדות כבר מוגדרת, כי אני המתבונן. המיוחדות, מה שנקרא בעיניי מיוחד, מוגדר. ועכשיו השאלה הסטטיסטית היא, מה הסיכוי שמשהו מיוחד יקרה? אפסי. לא משנה שההגדרה של המיוחדות היא בגללי. מה זה משנה? אם הייתי מסמן משהו אחר, כמיוחד, נגיד אם מישהו היה אומר מראש, נגיד, למשל הרבה פעמים, אירוע שיכול להיות לקבל הסבר טבעי, אם מנבאים אותו מראש, הופך להיות משהו שהוא, אני לא מוכן לקבל בשבילו הסבר טבעי. אם מישהו יגיד לי למשל מראש, שסדרת ההטלות של הקובייה תהיה 1, 2, 5, 4, 6, 6, 3, 4, 6, 1, 2, לא משנה, איזושהי אלפייה של תוצאות, וזה בדיוק מה שיצא. זה אותו דבר כמו 1,000 פעמים 6, אפילו יותר גרוע. נכון? למה? מה? הסיכוי הוא אותו סיכוי. נכון, אבל הגדרת המיוחדות שונה. כי ברגע שאני אמרתי לך מראש שזה מה שיצא, הסדרה הזאת הופכת להיות מיוחדת. מול כל השאר. כל השאר חוץ מ-6, זאת אומרת, כל השאר לא מיוחדות. כן? ועכשיו אם הדבר הזה יצא, זה טעון הסבר. אבל אם אף אחד לא אמר לי מראש שהסדרה הזאת תצא, אז אין בה שום דבר מיוחד, שום דבר לא מפתיע אותי מזה שהיא יצאה. ב-666 לא צריך להגיד לי. ב-666 זה מיוחד מעצם ההתבוננות שלי הדברים. כל אחד מאיתנו שמסתכל על זה, הוא מבין שזה מיוחד. רק שאתה מבין שזה מיוחד, ולא משנה שיכול להיות מישהו שהראש שלו בנוי אחרת, הוא לא יתפוס את 666 כמיוחד. בנותו רק 1, 2, 5, 4, 7, לא יודע, לא 7, 6 וכן הלאה, זה המיוחד. אז הוא יסתכל על 666, זה לא יגיד לו כלום. אוקיי? אבל אם יצא המיוחד שלו, אז הוא ישאל את עצמו, רגע, משהו פה לא הגיוני. כי זה כמו לקבוע משהו מראש. זה כמו נבואות שהתגשמו. כן, הרבה פעמים יש את כל מיני דיונים על נבואות שהתגשמו מהתורה. כן, האם בתורה או נביאים, לא משנה. שמנבאים משהו וזה מתגשם. האם זה ראיה למשהו? אז לא כך פשוט. כי ההתגשמות של הדברים יכולה גם להתרחש באופן טבעי, באופן מקרי. אבל אם אמרו מראש שהדבר הזה יקרה, אז זה הופך את הדבר הזה למיוחד. עכשיו אם הוא קרה, למרות שהסיכוי שהוא יקרה הוא אותו סיכוי, מה שאני אמרו מראש או לא. אם אמרו מראש שהדבר הזה יקרה, אז הוא כבר מיוחד. למשל, נגיד שאם התורה מנבאת שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. בסדר? קיבוץ גלויות. אוקיי? עכשיו, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. עכשיו, אם לא הייתי יודע שהייתה נבואה של התורה, אוקיי, עמים שונים, יש להם כל מיני היסטוריות, לפעמים הם חוזרים, לפעמים לא חוזרים, יש להם סנטימנטים לארץ ישראל, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, אז הם חזרו. מה זה מוכיח? אז לא מוכיח שום דבר. אבל אם התורה או הנביאים, לא משנה, אומרים מראש שהדבר הזה יקרה, ואיכשהו העם שחזר למולדתו אחרי אלפי שנים, זה בדיוק עם ישראל שעליו מדובר, ולא שום עם אחר, אז זה אומר שעם ישראל, בהקשר הזה, הוא ה-6666 שלנו. כי אנחנו סימנו מראש את עם ישראל כעם מיוחד. אם זה היה קורה לאחד מהעמים, בסדר, יש סיכוי שאחד ל-500 עמים זה יקרה לו. יש 500 עמים בעולם, אז לאחד מהם זה יקרה. אבל אם מסמנים לי מראש, לא, זה יקרה לעם ישראל. אז זה הופך להיות 6666. נכון? הסימון מראש אומר, האירוע הזה הפך להיות מיוחד מול כל שאר האפשרויות. ואם הוא קרה, זה אומר דרשני. הסימון שזה מיוחד יכול להיות סובייקטיבי. זה בכלל לא משנה. כל השאלה, האם דבר מיוחד, עד כמה סיכוי שדבר מיוחד יקרה, היא שאלה שנשאלת אחרי שסימנו משהו כמיוחד. ברור, כמובן, שאם אנחנו מסמנים אותו כמיוחד אחרי שהוא קרה, רק בשביל להוכיח משהו, זה כמובן כשל. כן, זה אד הוק. אוקיי? מישהו יגיד, יצא 1, 2, 4, 7, לא יודע מה, ואז אני מוצא את זה בדילוגי אותיות בתורה. כן? אתה מוצא את זה בדילוגי אותיות בתורה, כי אתה חיפשת בדיוק את הצירוף הזה. גם אני הייתי מוצא את זה גם בצ'יפופ. בסדר? אז כי אתה חיפשת את זה אחרי שזה קרה. אחרי שזה קרה, תמיד אתה יכול למצוא משהו שכאילו מנבא את העניין הזה. אוקיי? אז לכן, ברור שאם אני יודע את הנבואה הזאת מראש, אז הנבואה הזאת מסמנת את האירוע הזה כאירוע מיוחד, ועכשיו, אם הוא קרה, זה באמת אומר דרשני. וזה לא אפשר לחמת את זה בסיכויים. כי אחרי שסימנתי את האירוע הזה כאירוע מיוחד, אז עכשיו מבחינתי כשאני שואל מה הסיכוי שלו זה 6 במינוס 1000. ומה האלטרנטיבה? שיקרה כל אחד מהאירועים האחרים, לא כל אירוע אחר לחוד. שהסיכוי הוא 1. 1 פחות כלום, כן? נכון? אם אני מסתכל, אני אמרתי קודם, כל אלפייה כזאת הסיכוי שלה הוא 6 במינוס 1000. אז אין אחד שיותר מיוחד מהאחר, נכון? אם אני מסמן אחד כמיוחד, הוא לא מיוחד לעומת כל אחד מהאחרים, אלא לעומת כל האחרים. אז שתי אלטרנטיבות שלי, או שיקרה הדבר המיוחד, או שיקרה משהו אחר, כלשהו, אחד מכל הדברים האחרים. שיקרה אחד מכל הדברים האחרים, הסיכוי הוא אחד. שיקרה הדבר המיוחד הזה, זה 6 במינוס 1000. בסדר? כי ברגע שאירוע הופך להיות, אני מבודד אותו, ומסמן אותו כאירוע מיוחד, אז אפשר גם להשתמש בסיכוי כמדד לחריגות. והקשר בין סיכוי לבין חריגות הוא קשר נכון. אבל שאלה סיכוי של מה? שאתה מסמן משהו כדבר שאתה רוצה לבדוק את ההסתברות שלו, אז אתה צריך לבדוק את ההסתברות שלו מול כל השאר, ולא מול כל אחד מכל השאר, אוקיי? ולכן, בסופו של דבר אפשר גם לתרגם את זה לסיכויים. טוב, אני רוצה לעבור לטענה נוספת. דיברתי על זה בשיעור הקודם. יש טענות כאלה שאומרות שכן, אנחנו מגיעים למסקנה שיש אלוקים, כי בלי שיש מישהו שיצר את העולם, את היקום המורכב שלנו, הוא לא היה נוצר מעצמו. כן, זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אז אנשים אומרים כן, אבל אלוקים זה לא הסבר. אלוקים זה לא הסבר, אתה ממציא משהו שאתה לא יודע להגיד עליו כלום, לא יודע להבין בו שום דבר. עכשיו הכל ברור. עכשיו אני יודע, למה? כי מי שברא את העולם זה אברקדברה. מה זה אברקדברה? זה הכל אומר לי באופן אחר, לא יודע. אז גם אני לא יודע. מה מוסיפה תוספת של אלוקים, שבכלל אתה לא יודע להגיד עליו שום דבר? במה זה שונה ממישהו שאומר, לא יודע מי ואיך נוצר, מי ברא את העולם או איך נוצר העולם, אוקיי? אז אני אמרתי על זה, שזה כמו כן העקבות של פועדוב. זאת אומרת, שפועדוב רואה עקבות בחול, והוא הולך אחריהם, בסוף הוא מוצא שזה עקבות שלו עצמו כמובן, אבל כשאתה רואה עקבות בחול, זאת ראיה לזה שמישהו עבר שם והטביע את העקבות האלה. טבע את העקבות האלה. גם אם אני לא יודע להגיד על אותו אחד שום דבר, כלום אני לא יודע להגיד עליו, חוץ מזה שהעקבות שלו הן נראות כך. בסדר, גם על אלוקים אני יודע, העולם שהוא בורא נראה כך. העולם שאותו אנחנו מכירים. זה לא נקרא להגיד עליו משהו, נכון? אתה רוצה להגיד עליו משהו, אתה רוצה להגיד עליו משהו שהוא בלתי תלוי בעולם, שהוא הטביעות אצבע שלו, כן? כן, הביטוי המעשי שמכוחו אתה מסיק עליו. אז אותו דבר עם העקבות. מישהו יגיד שאם יש עקבות על החול, זה לא מוכיח שמישהו עבר שם? כי אני לא יודע להגיד שום דבר על מי שעבר שם? מה פתאום? אני לא בא להציע הסברים, אני בא להוכיח שהיה שם מישהו שעבר שם וטבע עקבות בחול. וההוכחה היא הוכחה טובה. האם הדבר הזה הוא הסבר? אולי לא. לא אכפת לי, תקרא לזה הסבר, אל תקרא לזה הסבר. מה זה מעניין? אני לא בא להסביר, אני בא להוכיח. כשאני מוכיח את קיומו של אלוקים, אני לא מחפש הסברים. אני מוכיח שחייב להיות משהו, כי בלי אותו משהו, לא היה נוצר דבר כל כך מורכב באופן ספונטני, בעצמו. אוקיי? לכן השאלה האם מה שיצרתי פה, הוא הסבר או לא הסבר, היא לא רלוונטית. הטיעון הזה לא בא לתת הסבר. הטיעון הזה בא להוכיח טענה. אני רוצה לדבר על גוון קצת שונה של אותה טענה. שזה מופיע במאמר של אליה ליבוביץ'. הבן של ישעיהו, הפיזיקאי בתל אביב, כן, אתאיסט מיליטנטי, והוא אומר ככה, החולשה העיקרית של רעיון המתכנן התבוני, הנה בכך שאי אפשר לראות בו הסבר כלשהו לתופעה שאותה הוא מתיימר לבאר. בעצם מה שאמרתי קודם, אבל תראו, הוא מפרט. את הטיעון המרכזי העומד בבסיסו אפשר להציג כדלקמן. אף אדם בר דעת לא יחשוב שהציורים המופלאים שצייר מיכלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית נוצרו כתוצאה מתהליכים מקריים, ללא כוונה וללא אינטליגנציה, ללא אינטליגנציה. כיוצא בזה לגבי מטוס ה-F-16, על אחת כמה וכמה שהסבר כזה מתחייב למערכות ביולוגיות בעולם שמורכבותן גדולה לאין שיעור. כן, השעון של פיילי וכל הדברים שדיברנו עליהם. ואולם, היסק זה מבוסס על קל וחומר של שטות. הסברה שיצור תבוני תכנן את ה-F-16, מהווה אומנם הסבר מניח את הדעת לקיומה של מערכת מורכבת זו, משום שאנו יודעים על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, באופן בלתי תלוי בהכרתנו את המטוס עצמו. המחשבה שיד אדם תבוני ציירה את הקפלה הסיסטינית, יש בה כדי להסביר את הציורים, רק משום שיש בידינו ידיעה מוקדמת על קיומם של יצורים שיכולים לתכנן ולבצע ציורים כאלה. לגבי עולם הטבע והיקום, אין לנו כל ידיעה מוקדמת על קיומה של תבונה שמסוגלת לתכננו. הסקה מקיומו של העולם המורכב והמופלא על מציאותו של מתכנן תבוני איננה ביאור של התופעה, אלא התוצאה הפסיכולוגית שלה. כן? בעצם זה לא נותן הסבר. עכשיו, תראו, אם אני, תחשבו על הדוגמאות שהוא מבין, נגיד אני רואה מטוס או הציורים של מיכלאנג'לו, אוקיי? אומר, טוב, היה פה איזה צייר שצייר את זה, אז הצעתי הסבר. למה הצעתי הסבר? כי אני יודע שיש ציירים בעולם. עכשיו, אני פוגש ציור. לא ברור איך ציור נוצר, אני עומד בפני סימן שאלה. יש לי הסבר. מה ההסבר? היה צייר שצייר את זה. ואני הרי יודע על קיומם של ציירים בעולם. נכון? בעצם לקחתי דבר לא מוכר, והעמדתי אותו על טענות שהן טענות מוכרות לי, שיש ציירים בעולם. ולכן בעצם הסברתי אותו. נכון? להסביר משהו, פירושו, לקחת משהו לא מובן, ולבאר אותו, אני אומר לבאר במקום להסביר כדי לא להיות מעגלי, כן? לבאר אותו על בסיס עקרונות שאותם אני מבין. זה נקרא להסביר, להציע הסבר. נכון? עכשיו הוא אומר, להסביר את העולם במונחי זה שיש אלוקים שברא אותו, זה לא הסבר. אתה לא מכיר, אתה לא יודע אפריורי על קיומם של אלוהימים שבוראים עולמות. לא כמו ציירים או מהנדסי אווירונאוטיקה. ולכן, בעצם, לא הצעת לי שום הסבר. אז על זה עניתי קודם, אמרתי שהראייה הפיזיקו-תיאולוגית לא מחפשת הסבר. פשוט מוכיחה את קיומה של ישות כלשהי. למשל, אם הייתי רואה אדם באפריקה, היה רואה מטוס בואינג 747. בסדר? לא יודע איזה. בואינג, מטוס. בסדר? כלשהו. בסדר? טס באוויר, הוא עולה עליו, הוא טס בו. כל... עובד, לא יומן כי יסופר. הוא לא יודע, בחיים שלו הוא לא שמע על התחום של אווירונאוטיקה. אוקיי? האם הוא יניח שהמטוס הזה צומח על עץ? גדל על עץ, יש עץ מטוסים. כן? לוקיד מרטין קוראים לעץ הזה. ברור שלא. למה לא? כי זה דבר מאוד מורכב, גם רואים שהוא מלאכותי אגב, ולא משנה, זה עוד פרשייה, הוא דבר מאוד מורכב, וברור שמישהו יצר אותו. אני לא ידעתי עד עכשיו על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, עכשיו למדתי על קיומם. אני רואה שיש אנשים שיודעים לייצר דברים כאלה, נעים מאוד קוראים להם מהנדסי אווירונאוטיקה. אוקיי? זה פשוט שטות להגיד שאם לא הייתי יודע על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, הייתי חושב שהמטוס נוצר מעצמו. זה שטויות. אוקיי? עכשיו, כן, אותו דבר עם הציורים. אם הייתי רואה ציורים מאוד יפים, מיוחדים, כן? על הקיר, תקרת הקפלה הסיסטינית, הייתי שואל את עצמי, איך זה נוצר? אף אחד לא היה מקבל שזה נוצר מעצמו, גם אם אתה לא יודע על קיומם של ציירים בכלל. אתה לא צריך לדעת על קיומם של... נכון שאולי אתה יכול להגיד שהמסקנה הזאת לא הייתה מהווה הסבר במצב כזה. כי הסבר פירושו להשתמש במשהו מוכר לי, ולהסביר באמצעותו דבר שאותו אני לא מבין. אוקיי? ופה לא השתמשתי בדבר מוכר לי, אלא השגתי מסקנה שיש משהו שלא היה מוכר לי קודם. עכשיו אני מכיר אותו כתוצאה מהשיקול הזה. אוקיי? אז זה לא הסבר. אבל ההוכחה בעינה עומדת. המסקנה של ההוכחה הזאת אולי לא נכון לקרוא לה הסבר. אבל זאת אכן מסקנה שיוצאת מהטיעון הזה. המסקנה היא מסקנה נכונה. אוקיי? לכן חיפוש הסבר פה הוא מוטעה. אבל אני אגיד יותר מזה, הוא טועה, הוא טועה טעות יותר גסה, אליה ליבוביץ'. איליה, אליה, לא יודע. הוא מניח שהסברים, הסברים זה העמדה על המוכר. כן? אם אתה רוצה להסביר, כמו שאמרתי קודם, אתה רוצה להסביר משהו, אתה מחפש באמצעות העקרונות המוכרים לך, איך... לתאר שנוצר הדבר הזה. למשל, מטוס התרסק. קמה ועדת חקירה שבודקת מה קרה, למה זה קרה. מצאו סדק בכנף. בסדר? והכנף באמת נשברה, מצאו שם איזשהו סדק או משהו כזה. יפה, הם כותבים את הדוח, עכשיו אנחנו מבינים למה מטוס התרסק. מה עשינו פה בעצם? לקחנו עקרונות שאנחנו מכירים אותם, אנשי הוועדה הם אנשים מומחים באווירונאוטיקה, לא יודע מה, מאמצים על חומרים ודברים כאלה של הכנף, הם לוקחים את החומר שמוכר להם, שהם יודעים אותו, ומשתמשים בו כדי להסביר את האירוע שעד אותו רגע לא הבנו. למה המטוס התרסק? אז השתמשנו בעקרונות שאנחנו מבינים, כדי להסביר אירוע שלא היה מובן לנו. זה המושג הרגיל של הסבר. אוקיי? אבל, מה שאליה ליבוביץ' מתעלם ממנו, או לא מודע לו, זה שהמדע מתקדם בהגדרה, תמיד, על ידי הסברים מהסוג הפוך. המדע על הלא מוכר, לא המדע על המוכר. אני לוקח דבר מוכר ומעמיד אותו על עקרונות לא מוכרים. בניגוד למה שעושה ועדת החקירה על המטוס. כך דוגמה, נגיד חוק הגרביטציה של ניוטון. כן? כולנו יודעים שיש תופעת גאות ושפל. זה היה מוכר מזמן. כולנו יודעים שהכוכבים מסתובבים סביב כדור הארץ. כולנו יודעים שהעצמים מלא מסה שאנחנו עוזבים אותם נופלים למטה. נכון? כולנו יודעים את התופעות האלה. אף אחד לא העלה בדעתו שיש קשר בין התופעות האלה. בא ניוטון ואמר, תראו, כל התופעות האלה ועוד הרבה אחרות, אני יכול להסביר אותם באמצעות עיקרון אחד. קוראים לו חוק הגרביטציה. כוח הגרביטציה, חוק הגרביטציה, לא משנה כרגע. עכשיו, את חוק הגרביטציה לא ידענו עד ניוטון. התופעות היו מוכרות לנו היטב. להפך, עד ניוטון אף אחד אפילו לא שאל למה זה קורה. זה טבעו של העולם, אז למה זה קורה? למה יש עצים בעולם? יש עצים. למה יש גאות ושפל? כי יש גאות ושפל, ככה העסק מתנהל, מה יש לשאול? ואת הרבה פעמים המדען הגאוני, המבריק, זה אותו אחד ששואל שאלה במקום שאנשים אחרים עוברים על ידו. אתם יודעים, איינשטיין פעם אמר שהיכולת שלו לחשוב מחדש על מושגי הזמן והמרחב, מה שיביא לתורת היחסות, זה בגלל שהוא יתבגר מאוחר. זאת אומרת, אנחנו מתבגרים מוקדם. כשאנחנו פוגשים את מושגי הזמן והמקום, אנחנו כבר מבוגרים, אנחנו לא שואלים. זה חלק מהעולם, זה ברור. מה הבעיה? אבל הוא, ההתבגרות האינטלקטואלית שלו, הקדימה את ההתבגרות הנפשית שלו. אז הוא עוד היה ילד שמוכן לשאול שאלות, בשלב שכבר היה לו את הכלים לתת את התשובות. הוא היה מספיק חכם לתת את התשובות, אבל הוא היה מספיק ילד כדי לשאול את השאלות. אנחנו, כשיש לנו את הכלים לתת את התשובות, אנחנו כבר לא שואלים את השאלות, אנחנו כבר התרגלנו לכל התופעות האלה. אנחנו לא שואלים את השאלות האלה. מי אמר שהזמן הוא אוניברסלי? מי אמר שכל האנשים רואים את זרימת הזמן באותו קצב? איינשטיין שאל שם שאלות שאף אחד לא היה מעלה בדעתו לשאול. אני לא מדבר על התשובות בכלל שהוא נתן. לשאלות. כן? אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מתרגלים להמון המון תופעות, והן נראות לנו, כן? ככה העולם, מה יש לשאול? עד שמגיע מישהו ואומר, רגע, מה זה ככה העולם? אמורה להיות סיבה למה העולם הוא ככה. אז ניוטון למשל לקח אוסף של תופעות, שעל פניו נראה שאין שום קשר ביניהן. הוא אמר, יש לכל התופעות האלה הסבר משותף, קוראים לו חוק הגרביטציה, או כוח הגרביטציה. אוקיי? עכשיו, מה הוא עשה פה? הוא לקח תופעות שהן בסך הכל מוכרות לכולנו, וכדי להסביר אותן במרכאות, הוא השתמש בעיקרון שהוא המציא אותו עכשיו, חוק הגרביטציה. עיקרון לא מוכר. אז באיזה מובן הדבר הזה הוא הסבר? למה זה הסבר? הסבר זה תמיד לקחת משהו לא מוכר, ולהסביר אותו באמצעות עקרונות מוכרים. נכון? כמו ועדת החקירה של המטוס. אבל כאן אנחנו לוקחים אירועים מוכרים, כן, ידועים לנו, מוכרים לנו, ומסבירים אותם במונחי משהו שאותו המצאנו עכשיו. המצאנו, איך שתקראו לזה.
כשאני אגיד את כל הדברים שלא מוכרים לך, משתלב אותם.
לא, הם כן מוכרים. הם כן מוכרים.
כל מי שמוכרים לך, אתה לא חושב שהם...
כל אחד לחוד.
אבל הוא משלב אותם.
הוא משלב אבל את הדברים המוכרים, לא את הדברים הלא מוכרים. זאת אומרת, זה הסבר שלוקח את המוכר ומעמיד אותו על הלא מוכר. הפוך ממה שהיינו חושבים על הסבר. בדרך כלל הסבר זה לקחת משהו לא מובן, רסקות של מטוס, וניסיון להסביר אותו באמצעות חוקי האווירודינמיקה, או האווירונאוטיקה, אוקיי? שהם, אנחנו מכירים אותם, מי שמומחה מכיר אותם, אוקיי? זה הסבר רגיל של העמדה על המוכר. ההסברים מהסוג של חוק הגרביטציה, זה הסברים שעובדים בלוגיקה הפוכה. הם לוקחים דברים שמוכרים לנו, ומסבירים אותם באמצעות עיקרון או עקרונות שלא מוכרים. אז באיזה מובן זה הסבר? למה זה הסבר? הסבר בדרך כלל אמור להפוך משהו שלא מובן למשהו מובן. פה אתה לוקח משהו שהוא מובן, והופך אותו ללא מובן. למה זה הסבר? זו תשובה נעוצה בתורה של פילוסוף, סוציולוג של המדע בשם תומאס קון. תומאס קון, בעצם זה שאני אומר, או סוציולוג או פילוסוף של המדע, בגלל שהוא תולה את המתודולוגיה המדעית, את דרך ההתקדמות המדעית, במסגרת סוציולוגית, לא במסגרת פילוסופית או לוגית. הוא אומר בעצם ככה, קרל פופר טען שההגדרה לתיאוריה מדעית, זה תיאוריה שניתן להעמיד אותה למבחן הפרחה. הוא אמר בעצם, בניגוד למה שאנשים חושבים, תיאוריה מדעית זאת לא תיאוריה שהוכחה. אין לנו שום דרך להוכיח תיאוריה מדעית. תיאוריה מדעית זאת תיאוריה שטרם הופרכה. זה נקרא תיאוריה מדעית. למשל, התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. אין לנו שום דרך להוכיח את התיאוריה הזאת. אתה לא יכול לצפות בכל העורבים, אתה לא יכול לדעת שצפית בכל העורבים. לך תדע, אולי יש עורבים שלא ראית. אוקיי? לכן, התיאוריה הזאת היא לא תיאוריה שניתן להוכיח אותה. אז מה כן? יש לי היפותזה, כל העורבים הם שחורים. עכשיו אני עושה ניסיונות, אני בודק, מסתכל על עורב אחד, וואלה, שחור. רואה עוד עורב אחד? גם הוא שחור. עוד אחד? גם הוא שחור. וטוב, אם יש כמה וכמה עורבים בכל מיני מקומות, לא משנה, גיוון בראיות, כל מיני דברים כאלה, שכולם שחורים, זה מאשש את הטענה שכל הערבים הם שחורים. להוכיח את הטענה הזאת אי אפשר, לאשש אותה, זה כבר לא בדיוק פופר, אבל אחרים, לא משנה, לאשש אותה כן אפשר. פופר טען, אי אפשר להוכיח, הוא גם התעלם מהעניין של האישוש, והוא טען, אבל אפשר לפרוך. מה זאת אומרת? אם אני אביא עורב אחד שהוא בצבע ורוד, פרחתי את התיאוריה הזאת, נכון? והתיאוריה כזאת, אי אפשר להוכיח אותה, אבל אפשר לפרוך אותה. כמובן, לא אמרתי שכל תיאוריה מדעית היא תיאוריה שהופרכה. זה לא... אלא זו תיאוריה שניתן להפריך אותה. זאת אומרת, שקיים ניסוי, שאנחנו יכולים להעמיד את התיאוריה בניסוי הזה ולבדוק. וישנה תוצאה שאם היא תתקבל, היא תפרוך את התיאוריה. שאם עשיתי את הניסוי והתוצאה הפורכת לא התקבלה, אז התיאוריה נותרת, הוששה או נשארה, איך לא תקראו לזה, אבל טרם נפרחה. זו הייתה התזה של פופר. אומר לו תומס קון, זה מאוד יפה, תיאוריה נהדרת. אני שפאולי אמר את זה על פרמי, או להפך, אני כבר לא זוכר, שהתיאוריה שלו על חלקיקים אלמנטריים היא תיאוריה איך לצוד פילים. למה אם תשים את זה על השלט ליד המעיין, תכתוב את התיאוריה שלך, הפיל יגיע לשתות את המים, מסתכל על התיאוריה, הוא יהיה מאופנת מהתיאוריה הזאת, תוכל לתפוס אותו. זאת אומרת, ככה צדים פילים. זאת אומרת, אומר לו תומס קון, זו תיאוריה לצוד פילים. בפועל המדע לא עובד כך. לפי פופר, אם יש תיאוריה מדעית, עשיתי ניסוי, והוא פרח את התיאוריה. אני צריך לזרוק את התיאוריה, לחפש תיאוריה אחרת. זה לא קורה כך. אם יש לי תיאוריה טובה, אתה יכול להעמיד אותה במבחני הפרחה, 1, 2, 3, 10, היא לא עומדת בהם? אוקיי, צריך עיון, וממשיכים לתוספות הבא. לא זורקים את התיאוריה. מתי זורקים אותה? קודם כל עובדתית, מה הצדקה צריך לדון, אבל עובדתית זה ככה מתנהל. הוא צודק, תומס קון, למרות שהוא סוציולוג. למה, אז, מתי כן זורקים אותה? מתי שיש כבר, זה עובר איזשהו רף או מינון מסוים של תוצאות, יותר מדי תוצאות, התיאוריה כבר לא מצליחה להסביר. במצב כזה, אומר תומס קון, יש משבר פרדיגמטי. אנחנו חיים בתוך פרדיגמה נתונה, כן, תיאוריה מדעית נתונה, יש הרבה תוצאות שהיא מסבירה, פתאום יש תוצאה שהיא לא מסבירה. וואלה. הערת הזרה. ממשיכים, יש עוד תיאוריה שמסבירה, עוד פעם תיאוריה שלא מסבירה. מצטברות לאט לאט, לא תיאוריה, תופעה, מצטברות לאט לאט תופעות, יותר ויותר תופעות שהתיאוריה לא מסבירה. באיזשהו שלב נוצר משבר פרדיגמטי. כן, זה משבר שהקהילה המדעית, ושוב פעם זה סוציולוגי, כי אין לנו קו שאומר כמה מקרים שהתיאוריה לא מסבירה, זה מה שקובע שהתיאוריה לא נכונה. אין דרך לקבוע מ-17 מקרים ועלה. נכון? אבל יש איזושהי תחושה בקהילה המדעית שאומרת, משהו פה דפוק בממלכת דנמרק. צריך להחליף את הפרדיגמה. ואז מחפשים תיאוריה חדשה, פרדיגמה חדשה. שפרדיגמה זה מסגרת מחשבתית, כן? שבתוכה יתנהל המדע. אז בקיצור, תולדות המדע מתנהלות, ועובדתית וודאי צודק הוא. תולדות המדע מחולקות. קים, לשני סוגי תקופות. יש את התקופה שבה אנחנו עובדים בתוך הפרדיגמה, יש תיאוריה, יש פרדיגמה, בתוכה אנחנו עושים ניסיונות, חלקם מצליחים, חלקם לא מצליחים, אבל אנחנו עובדים בתוך הפרדיגמה הזאת, ויש לנו אמון שזאת הפרדיגמה הנכונה. באיזשהו שלב, מצטברות יותר מדי עובדות, שהפרדיגמה הקיימת לא מצליחה להסביר. ואז הקהילה המדעית אומרת, טוב, פה יש משבר פרדיגמטי. את הפרדיגמה לא עובדת. צריך לחפש משהו אחר. בינתיים אנחנו עוד לא יודעים, אין לנו משהו אחר. אז זה שלב של משבר, לא יודעים מה לעשות. באיזשהו שלב מישהו מעלה הצעה, יש לי פרדיגמה חדשה, שהיא תסביר גם את העובדות האלה שקודם לא הוסבר. אוקיי? יפה, יש פרדיגמה חדשה. עבר מהלך תהליך המשבר, עוברים לעבוד בתוך הפרדיגמה החדשה. עד שמצטברות מספיק ראיות נגד לפרדיגמה החדשה. ושוב פעם משבר, ושוב פעם פרדיגמה נוספת, וכן הלאה. ותולדות המדע זה תמיד עבודה בתוך הפרדיגמה, משבר פרדיגמטי, החלפת פרדיגמה, עבודה בתוך הפרדיגמה החדשה, משבר, החלפה, עבודה בתוך, וכן הלאה. ככה זה עובד, ככה מדע מתקדם. אוקיי? אז בעצם אומר תומס קון, מה קורה בתוך, בעבודה בתוך הפרדיגמה? עבודה, נגיד, עבודה בתוך הפרדיגמה, בדרך כלל, נגיד, כל מי שעשה קצת מחקר אי פעם, יודע מה זה נקרא לעבוד בתוך פרדיגמה. כמעט אף מדען לא עובד מחוץ לפרדיגמות. יש, לא יודע מה, תורת הקוונטים, משוואת שרדינגר, מה שלא יהיה, אתה פותח משוואת שרדינגר למקרה כזה, למקרה אחר, כל מיני מקרים כאלה, מקרים מעניינים, אתה מוצא כל מיני תופעות מעניינות, אבל המסגרת המושגית ברורה וידועה, ואתה לא שם אותה למבחן. המסגרת המושגית היא ברורה, יש משוואת שרדינגר, יש את הפתרונות, כך וכך עושים, כך וכך פותרים, זאת המשמעות, כך מתייחסים לתוצאות, זה אנרגיה, זה תנה, זה, כל הדברים, הכל ידוע. כל פעם בעיה אחרת, פעם זה בור פוטנציאל כזה, פעם זה עיגול, פעם זה, לא יודע מה, גליל, פעם, לא משנה, כל מיני דברים, חלקיקים ברובים, חלקיק אחד, לא, כל מיני בעיות, אבל זה הכל בתוך אותה מסגרת מושגית. כן, המסגרת המושגית ידועה. ולכן אתה מחפש, אתה פותר כל פעם בעיות באמצעות המסגרת המושגית הידועה, שזה בעצם אומר העמדה על המוכר, נכון? אתה נתקל בתוצאה, נגיד, בניסוי, אתה נתקל בתוצאה בניסוי, אתה לא מבין אותה, אתה פותר את משוואת שרדינגר, ואתה מראה שהפתרון באמת מתנהג ככה. אז הסברת את הדבר הלא מוכר על בסיס הדבר המוכר. זה הסבר מהסוג של העמדה על המוכר. אוקיי? מה קורה כשיש יותר מדי תוצאות שהפרדיגמה לא מצליחה להסביר אותן? מתור, לפרדיגמה הזאת כנראה לא נכונה, צריך לזרוק אותה. צריך להחליף פרדיגמה. מה עושים עכשיו? עכשיו יש לנו את כל התוצאות שאנחנו לא מבינים, בסדר? אבל מדדנו אותם, אנחנו יודעים שהן נכונות, אוקיי? ואנחנו מחפשים פרדיגמה חדשה שהיא לא מוכרת לנו ולא מובנת לנו, שיתרונה יהיה בזה שהיא תציע הסבר לכל המקרים האלה. כשנמצא פרדיגמה כזאת, אנחנו בעצם עושים תהליך של העמדה על הלא מוכר. לא העמדה על המוכר. כי אנחנו לוקחים את כל המקרים שאנחנו יודעים אותם כבר, מדדנו, אנחנו יודעים שזה התוצאה הנכונה. ומסבירים את המקרים האלה, זה מה שעושה תיאורטיקן, מסבירים את המקרים האלה באמצעות משהו שהמצאנו עכשיו. הוא לא ידוע לנו, משהו תיאוריה חדשה. אז בשלבי משבר או בשלבי החלפת פרדיגמה, ההסברים הם הסברים של העמדה על הלא מוכר. עבודה בתוך הפרדיגמה, ההסברים הם העמדה על המוכר. אוקיי? עכשיו, מתי מדע מתקדם? מדע מתקדם כשאני לומד על תיאוריה חדשה, שהתיאוריה הקיימת כנראה לא נכונה, ועכשיו אני מבין שצריך תיאוריה חדשה, מצאתי את התיאוריה החדשה, אופ, התקדמתי. למדתי משהו חדש שקודם לא ידעתי אותו. עבודה בתוך הפרדיגמה, העמדה על המוכר, היא לא באמת התקדמות מדעית. התקדמות מדעית אמיתית לא נוצרת ככה, לא נעשית בצורה כזאת. נכון? כי התיאוריה ידועה. לכל היותר אתה יכול להסביר עוד ועוד עובדות באמצעות התיאוריה הידועה הזאת. ואתה לא לומד משהו מדעי חדש. זה יותר טכנולוגיה מאשר מדע. אתה משתמש בתיאוריה הקיימת כדי להסביר עוד מקרים. אוקיי? הסברים בשלב של החלפת פרדיגמה, זה הסברים של העמדה על הלא מוכר. כן? כשניוטון מצא את חוק הגרביטציה, הוא בעצם מצא פרדיגמה חדשה. יש לנו עכשיו תורה חדשה, תורת הגרביטציה, שבאמצעותה אנחנו יכולים להסביר המון תופעות. משם והלאה, עד תחילת המאה ה-20, הכל התנהל בתוך הפרדיגמה של ניוטון. היו 200, לא יודע, 50 שנה, כמה זה היה? לא, 150 שנה, בערך 150 שנה של עבודה בתוך הפרדיגמה. כולם פתרו את המשוואות במונחי הפרדיגמה של ניוטון. אוקיי? אף אחד לא ילה בדעתו להרער על חוק הגרביטציה של ניוטון. עד שבא איינשטיין, ואמר, לא נכון, החוק הזה לא נכון. הוא נכון למסות קטנות, למהירויות נמוכות, לכל מיני דברים מן הסוג הזה, הוא לא נכון במסות גדולות, במהירויות גדולות, בצפיפויות מסה גדולות וכן הלאה. הוא לא נכון. מה הוא עשה בעצם? הוא החליף פרדיגמה. תורת היחסות באה במקום המכניקה של ניוטון. זה החליף פרדיגמה. ותורת היחסות גם היא לא עומדת בכל מיני מבחנים. יש בעיות עם תורת הקוונטים וזה, אז עכשיו מחפשים מיתרים. זו תיאוריה חדשה, פרדיגמה חדשה, שהיא תהיה כללית עוד יותר. בדרך כלל, אגב, התיאוריות הראשונות נשארות נכונות בתחום מסוים. אתה מרחיב את זה, כי זה לא נכון באמת, אבל לתחום מסוים זה מקורב, זה קירוב מספיק טוב, אוקיי? ואז אתה עושה הרחבה. בדרך כלל, החלפת פרדיגמות בפיזיקה המודרנית, לפחות, זאת בעיקר הרחבה. אתה לא זורק את התיאוריה הקודמת לפח. אתה רק מבין שהיא נכונה רק בתחום מסוים. מהירויות נמוכות, או מסות גדולות, או טמפרטורות גבוהות, או משהו כזה.
גם את הרמדים מאוד שהם במסגרת של משהו גשמי, למשל. יש לך אדם חי, אדם מת. איך אתה מסביר את הדברים האלה? זאת אומרת, אתה בעצם רואה שהמכניקה עובדת. אני יכול לבנות כזה בן אדם, אבל להחיות אותו, שיעשה אחרי כן איזשהו משהו, אתה מדבר על וקטור אחר לגמרי.
לא, לא הבנתי איך זה קשור למה שאמרתי.
אתה מדבר על פרדיגמה, בתוך הפרדיגמה אתה יכול לנוכח מה שאתה רוצה. חוק שאיינשטיין, אבל אתה עובר לאופרה אחרת,
זה החלפת פרדיגמה. אם יש לך תופעות שאתה לא יכול להסביר אותן במונחי הפרדיגמה הקיימת, אתה צריך להחליף פרדיגמה. לעבור לפרדיגמה אחרת, שתצליח להסביר גם את השאלות שהפרדיגמה הקודמת לא יכלה להתמודד איתן. בסדר? מה? לא, אתה יכול לטעון שיש שאלות שאיתן שום פרדיגמה מדעית לא תצליח להתמודד. הנשמה שלנו, הבחירה שלנו, יכול להיות, לא משנה. אבל זה לא משנה, זה לא נוגע עקרונית למה שאני מדבר כאן. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. לא. בסדר? בוא נגיד, לפחות לגבי החשיבה שלנו, נדמה לי שה-AI החדש כבר שם אותנו בפרופורציות אחרות ממה שחשבנו עד לפני 3-4 שנים. בכל אופן, אז מה שאני רוצה לומר בחזרה לאליה ליבוביץ', שהוא מניח שהסבר זה תמיד העמדה על המוכר. ואם אתה מעמיד על דבר לא מוכר, זה לא הסבר. כל החלפת פרדיגמה בתולדות המדע זה המדע על הלא מוכר. סתם שטות, זאת מה שהוא אומר. בלי קשר למה שאמרתי קודם, שאני בכלל מחפש הסברים, תבדוק האם ההוכחה שלי טובה. עזוב אותי אם זה הסבר או לא הסבר. הוא לא צודק גם, גם יותר מזה, הוא לא צודק גם בהבנותו את המושג הסבר. זה לא נכון. המושג הסבר זה לא נכון שזה תמיד המדע על המוכר. המדע על המוכר זה הסבר כאשר יש פרדיגמה קיימת, זה נכון. אז הזכרתי, אני חושב, פעם את ה... היה בחור בישיבה שלנו, שהיה חולה בצהבת, חצי שנה. הזכרתי את זה, נכון? אז גם שמה, ההורים שלי, אני באתי אליהם, אמרתי להם, באו יונים, כן, שאהבו לו את... אה? זה לא היה פה? לא זוכר. אוקיי. היה חולה בצהבת, איזה חצי שנה, דמות ידועה היום, לא משנה. יש לנו חבר משותף, הוא היה שם אצלו בבית חולים, הוא לא יצא מזה, חצי שנה עם צהבת. הביאו לו איזה מחשפת עם יונים כזה, שמו לו על הפופיק, היונים מתו, והבחור תוך כמה ימים חזר לישיבה. לקח לו קצת זמן עד שהוא חזר לאיתנו, אבל זהו, זה נגמר, הוא חזר לישיבה. לא יאומן כי סופר. אז אני חזרתי הביתה, סיפרתי זה להורים שלי, מבחינתם פונוביץ' וגוש עציון זה אותו דבר. אז הישיבה של החשוכים האלה שם בגוש עציון, תמתמים לך את המוח. זאת אומרת, אתה, מאיפה אתה שואב את הרעיונות החשוכים והפרימיטיביים האלה? אז אמרתי להם, תראו, אדם רציונלי, זה לא אדם שלא מוכן לקבל שום תופעה שהוא לא יודע להסביר אותה במונחי העקרונות שהוא מכיר. זה בעצם מה שהם עשו, ההורים שלי, נכון? זה לא מסתדר לנו עם העקרונות שאנחנו מכירים, אז זה לא נכון. אדם רציונלי זה אדם שאומר, טוב, אם יש לי עדויות אמינות, אז זה כנראה נכון. לא מתאים לפרדיגמה הקיימת שלי. צריך להחליף פרדיגמה, צריך לחפש תיאוריה אחרת שתסביר את העובדות האלה. אם אנחנו נשאר כמו אליה ליבוביץ, זה כמו ההורים שלי, כן? מה הוא בעצם אומר? אני לא אקבל שום הסבר שהוא לא המדע על המוכר. או במילים אחרות, אתה יכול להישאר עם הפיזיקה של אדם הראשון. כי כל דבר שלא יתאים לפיזיקה שאיתה נולד אדם הראשון, כן, לא אדם הראשון בבגרותו. פיזיקה שהוא נולד איתה, כל דבר שלא יתאים לפיזיקה של אדם הראשון הוא פשוט לא נכון. כי זה כמו השיח הציבורי היום, כן? אם יש טיעון שביבי יוצא צדיק, זה לא יכול להיות נכון, כי הרי ביבי יוצא צדיק. זה מהצד האחד, מהצד השני אותו דבר. אם יש טיעון, אם יש עובדות שמראות שביבי הוא מושחת, לא יכול להיות. ברור זה מגמתי, כי לא יכול להיות שביבי מושחת. אנחנו בעצם לא מוכנים לקבל שום עובדה ושום טיעון שסותרות את ההנחות הקיימות שלנו. וככה אנחנו מקובעים, זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים להחליף, לא מצליחים או לא רוצים להחליף פרדיגמה. וככה אנחנו נשאר עם הפיזיקה של אדם הראשון. ככה אנחנו באמת נראים, לא בעולם הפיזיקלי, בעולם החברתי-אידיאולוגי שלנו. פחות או יותר ברמה של אדם הראשון. מחילת כבודו, שהוא היה בעצם חכם גדול, אני לא יודע. טוב, בכל אופן, לענייננו, הטענה בקיצור, שכשאני אומר שאלוקים הוא לא הסבר, אז הטעות כפולה. א', הוא לא צריך להיות הסבר, זאת הוכחה לקיומו, זה לא ניסיון להסביר את העולם. וב', אלוקים הוא כן הסבר. ואת אם קיומו של העולם לא יכול להיות מוסבר על ידי העקרונות שאותם אתה מכיר, אז אתה צריך להחליף פרדיגמה, או להרחיב אותה, או לא יודע, אתה צריך לחפש פרדיגמה אחרת, שכן יכולה להציע לך הסבר. אז אם היווצרות של עולם מורכב, לא יכולה לקבל הסבר, בלי להיזקק לקיומה של איזושהי ישות טרנסנדנטית כלשהי, אז כנראה צריך להניח שישות כזאת באמת קיימת. ולא להיות מקובע בזה, שרק אם יש, אם אני יודע שיש ציירים, אז אני מוכן לקבל שאת הקפל הסיסטיני צייר צייר. אם אני לא יודע שיש ציירים, אז היא נוצרה לבד. אתם יודעים שברור שגם במצב כזה, אתה אף פעם גם לא תדע שיש ציירים. שכל ציור שאתה תראה, אתה תגיד מי צייר אותו, כנראה נוצר לבד, כי אני לא יודע שיש ציירים. אז מה ישכנע אותך שיש ציירים? אולי כשתראה אותם ממש מציירים, יכול להיות, אבל שום דבר חוץ מזה, אוקיי?
אגב, כשאתה סתדר ציירים, יש בתאילנד, פילים שמציירים ציורים מדהימים. וזה לא ציירים.
כן, ציירים, אבל לא ציירים.
ציירים אותם.
כן. לא, ציירים לא חייבים להיות בני אדם אולי. שאלה מעניין. בתוך הפרדיגמה של הציירים, אנחנו נתקלים בעובדות חדשות. אנחנו אומרים, טוב, אז ציירים זה לא רק בני אדם, זה גם פילים.
דיברנו על זה בעבר, אבל כאילו, הטיעון נגד זה יגיד, שמע, זה לא שאני לא מוכן לקבל שיש בכלל ציירים. סטטיסטית, אני מוכן לחיות עם סטטיסטיקה מאוד נמוכה מאשר להאמין שיש ציירים. נכון, שאלתי בזמנו את הרב על כל הסיפורים המופתים שיש על הרב מלובביץ' והרב סאלי וכדומה, כן? הרב אמר לי שבגדול, הרבה אנשים פשוט טועים בסטטיסטיקה, כן? אז אני אבוא מישהו להגיד, לא, הרב פשוט לא מוכן להרחיב את הפרדיגמה שיש מופתים, אנחנו לא יודעים להסביר את זה. אז איפה יבוא הגבול בין הגדול?
לא, אבל שם זה לא אותו דבר, כי שם יש לי הסבר למה זה קרה. או יכול להיות לי הסבר למה זה כך.
זה סטטיסטיקה באופן מוכר, ידע מסבירה.
נכון.
כן, זה העולם נוצר.
לא, השאלה אם יש לך הסבר כזה. האם סטטיסטיקה כזאת היא באמת הסבר? לא, אני לא חושב. כי אם הרבי מלובביץ' באופן עקבי היה מגיע באמת לתוצאות האלה באופן עקבי לחלוטין, באופן מובהק נגד הסטטיסטיקה, הייתי מקבל את זה. השאלה האם זה המצב. השאלה אם לא בחרת, לא יודע, שלושה מקרים שפגשת, מתוך מאה אחרים שבהם הוא נכשל, אז אתה אומר, הוא נביא, הוא, כן, יש לי דוגמאות נהדרות לזה, מכירים, יש איזה מותחן של ג'ון ורדון, בחר מספר, מכירים את זה? ושהוא אומר, המותחן נפתח כך, נדמה שזה נפתח ככה, אומר, אתה מקבל מכתב, מעטפה, תוכל מכתב ועוד מעטפה קטנה, בתוך המה. במכתב כתוב ככה, תראה, אני יש לי יכולות על, כותב, מספר לי, אני אקורא את המכתב, יש לי יכולות על. אתה תבחר מספר בין 1 ל-1,000, ואני אנחש את המספר שבחרת. אם ניחשתי נכון את המספר שבחרת, אתה מבין שיש לי יכולות על? שלח לי $10,000, אני אעשה אותך מיליונר. יש לי יכולות, אני נעשה עסקה. תבחר מספר ב-1 ל-1,000, בחרת, תפתח את המעטפה הקטנה, בתוכה יהיה כתוב המספר שלך. בקיצור, אני בוחר 725, אוקיי? פותח את המעטפה הקטנה, 725. לא יאומן. מיד שולח לו $10,000, מה אני... הבחור יעשה אותי מיליונר בככה. יכולות על כאלה, אוקיי? מה מתברר בסוף המותחן? כן, הוא שלח 10,000 מכתבים כאלה. אתה בוחר מספר בין 1 ל-1,000, זה אומר שעשרה אנשים מתוך ה-10,000, אתה תקלה נכון למספר שהם בחרו, אותם 10 אנשים לא יודעים שיש עוד 10,000 שקיבלו מכתב כזה. אתה בטוח שאתה קיבלת מכתב כזה והוא קלה בדיוק למספר שאותו בחרת. אתה שולח לו $10,000. 10 אנשים כפול $10,000, זה הכנסה יפה, $100,000, יצאת יפה עם הכנסה יפה, כן? למעט תוצאות הביול והמעטפות, אוקיי? בחשבון הרווחת יפה. עכשיו, על זה בנויים לדעתי חלק גדול, אם לא כל סיפורי המופתים שאנחנו ניזונים מהם. כל ה, כן, הרפואות האלטרנטיביות וכל הבולשיט הזה, אנשים מסבירים לי, סבתא שלי זה נס רפואי, זאת אומרת, הרופאים התייאשו ממנה, אבל היא לקחה איזה אבן, אני לא יודע, איזה משהו, עמדה על רגל אחת, אמרה קוקוריקו, ושמה את האבן הזאת על הראש, ומחר בבוקר היא חזרה, כמו הם היונים. חזרה לאיתנה, שיחקה כדורגל, הייתה החלוץ המרכזי של נבחרת ישראל. אז אני אומר, אתה בדקת עוד 1,000 סבתות שעשו את אותו דבר, וכמה מתוכן זה הצליח? כי יש סבתות מסוימות שמתרפות ריפוי ספונטני. במחקר רפואי אנחנו יודעים שכשאתה עושה ניסוי, אתה צריך לעשות אותו כפול סמיות ומבוקר. נכון? כדי לנטרל פלצבו ולנטרל ריפוי ספונטני. נכון? אז אתה צריך לקחת קבוצה של 1,000 אנשים שיעמדו על רגל אחת קוקוריקו ואבן על הראש, קבוצה של 1,000 אנשים אחרים שלא עושה את זה, כולם חולים באותה מחלה, ובוא תראה כמה מהאנשים האלה מתרפים מול כמה אלה יתרפו. פה ניטרלת את הריפוי הספונטני, אבל לא ניטרלת את הפלצבו. נכון? למה? כי הפלצבו יכול להיות שעצם האמון שיש לך באבן עם הקוקוריקו, הוא זה שגורם לך לריפוי. מה עושים בשביל זה? בקבוצה השנייה אומרים להם תשתו מים ותגידו קוקוריקו. גם זה עושה את העבודה. בסדר? אז גם להם יש אמון בשטות שמאכילים אותם. עכשיו, האמון קיים כבר בשתי הקבוצות. עכשיו נראה, אחרי ניקוי הפלצבו והספונטניות, עכשיו נראה האם יש תוצאות מובהקות. אחרי שעשית ניסוי כזה, אני מוכן לשים אבן על הראש עם קוקוריקו. אבל אף אחד לא עשה ניסוי כזה. איך אני יודע? כי אם היו עושים ניסוי כזה, זאת הייתה רפואה קונבנציונלית, לא אלטרנטיבית. זה עובד. אם זה היה עובד, אז הרופאים היו משתמשים בזה. זאת אומרת, רפואה אלטרנטיבי זה שם נרדף לרפואה שלא עובדת. זה העיקרון. אז לגבי היונים, סיפרתי את זה, היונים כנראה לא עובדות. בסוף בסוף התברר שהיונים כנראה לא עובדות. הייתה תקופה שאפילו בבית חולים מאיר שמעתי ששמו יונים לחולי צהבת. כי אנשים, כמו שאמרתי, אם זה עובד, זה רפואה קונבנציונלית. זה שאני לא מבין, אז מה אם אני לא מבין? אם זה עובד, בוא נלך על זה, אוקיי? אבל באיזשהו שלב התברר שכנראה זה לא, אני זוכר שראיתי מאמר שהרב טאו, מהר המור, כן? הוא עשה ניסוי על העניין הזה, והוא טען שליונים יש משהו, הנשימה שלהם צריכה גם איזה נקב מאחורה, לא רק מהפה. כשאתה שם את היונים על הפופיק, ומצמיד אותם לפופיק, כדי שלכאורה ישאבו את הבילרובים, כן? אתה פשוט סותם להם את הנקב האחורי, והם נחנקות, הם מתות. כי היונים האלה מתו, אחת אחרי השנייה, ואז כאילו הוא עברי. אוקיי? זה כאילו העיקרון. הוא אומר, היונים מתות כי אתה חנקת אותם. אז למה הוא עברי? הוא עברי כי לפעמים עבריים מצהבת, אוקיי? יש ריפוי ספונטני גם. קורה. אנשים עבריים מצהבת, נכון? אז הוא עברי ככה. לכן, תעתועי הסטטיסטיקה, זה מה שנקרא אצל דניאל קהנמן, כן? שעכשיו מתפרסם בדיוק. מתפרסם שהוא, כן, שהוא הלך לשוויץ למות. אז דניאל קהנמן קרא לזה חוק המספרים הקטנים. חוק המספרים הגדולים, זה סטטיסטיקה נכונה. חוק המספרים הקטנים זה הסטטיסטיקה הלא נכונה. את הסטטיסטיקה הלא עובדת, משתמשת תמיד בחוק המספרים הקטנים. פעם כתבתי איזה טור על שוברים שתיקה. חלק מהאנשים של שוברים שתיקה לא נראים לי רמאים וכאלה שרוצים לדפוק את מדינת ישראל וכו'. צד שני, כשהייתי בצבא לא ראיתי את כל מה שהם ראו. בסדר, יש פשלות, יש דברים, נכון. ולא, לא ראיתי את מה שהם ראו. אנשים יושבים שם ופשוט יורים לתוך אוכלוסייה סתם ככה, כי בא להם להתאמן על המקלע. יש סיפורים כאלה גם. חברון, ואני לא ראיתי דברים כאלה. אז מאיפה זה יצא? והם מציירים את זה כאילו זאת מדיניות קבועה של הצבא. זאת אומרת, זה תיאור כאילו שזה, זה לא איזה משוגע שלא יודע, יכול להיות שזה משוגע פעם שעשה את זה. אבל לא, זה, אלה, כאילו, זה, ככה זה מתנהל. אז אמרתי שאני חושב שזה חוק המספרים הקטנים. את בן אדם ראה סיטואציה כזאת, זה משבר לראות דבר כזה. קשה לראות דבר כזה. אתה רואה בן אדם שפשוט רוצח אנשים בלי שום סיבה, יורה לתוכם. ומבחינתו כל הצבא הופך להיות הוורמאכט, כן? צבא נאצי, כן? כי הוא ראה מקרה כזה. וגם השני ראה מקרה כזה. ואספת 10 אנשים שאו שראו מקרה כזה או שדמיינו מקרה כזה, וזה הפך להיות עכשיו תופעה כללית. ולכן יכול להיות שחלק מזה זה פשוט חוק המספרים הקטנים. זה, כן, יש לו המון, המון דוגמאות לזה, זה נהדר. יש למשל, ביל גייטס, הקרן של ביל גייטס, יש לו קרן ענקית, כן, לתמיכה בכל מיני דברים, בחינוך, אז הקרן הזאת עשתה מחקר, והיא ראתה שמבין בתי הספר, בתי הספר שמגיעים להישגים הכי גדולים בבגרות שלהם, זה בתי ספר קטנים. ולכן, היא אמרה, כנראה בית ספר גדול זה בית חרושת. זאת אומרת, צריך בית ספר קטן בשביל שהתלמידים יגיעו להישגים יותר טובים, השקיעו המון כסף בפיצול של בתי ספר גדולים. לבתי ספר קטנים, כי זה נותן טיפול אישי, יש אפילו הסברים כאלה, זה טיפול אישי ואינדיבידואלי וכולי, לכן זה הרבה יותר מוצלח. לא הצליח. למה לא הצליח? אתם יודעים למה? כי הבתי ספר שהגיעו להישגים הכי נמוכים, גם היו בתי ספר קטנים. התפלגות ההישגים זה גאוסיאן. נכון? בתי הספר הגדולים נמצאים באזור מרכז הגאוסיאן. ההישגים הם בממוצע, כי יש שם המון תלמידים. בתי הספר שנמצאים בזנבות של הגאוסיאן הם תמיד בתי ספר קטנים. בית ספר קטן יכול, יש לו 10 תלמידים. תחשבו, בית ספר יש לו אחד, רק כדי לחדד את העניין. בית ספר שיש תלמיד אחד. עכשיו נגיד שיש לי 100 בתי ספר, שבכל אחד מהם יש תלמיד אחד. עכשיו, באחד מהם יהיה גאון. אז תחשבו, כשנבדוק מן כל בתי הספר, איזה בית ספר יהיה עם ההישגים הכי טובים? הבית ספר עם התלמיד האחד, שהוא במקרה גאון. או 10 תלמידים שבמקרה יוצא חתך מאוד גבוה. 10 תלמידים, זה לא מספר גדול. יכול להיות שהצטברו 10 תלמידים שהם מאוד טובים בבית ספר אחד. אוקיי? באותה מידה, גם 10 תלמידים מאוד גרועים יהיו בבית ספר קטן אחר. באמת, כשבדקו את זה אחר כך, ראו שהם השחיתו שם מיליארדי דולרים. שום דבר לא עזר. להפך, אגב, המסקנה היא שבית ספר גדול יותר טוב. בית ספר גדול יותר טוב כי הוא מציע יותר אופציות. אתה יכול לחפש יותר חברים, יותר, גם חברתית, גם לימודית, יש יותר מגמות נגיד, בספר קטן אתה לא יכול לתת המון אפשרויות במגמות, נכון? יש לך 10 תלמידים, אתה לא יכול לעשות את זה, אוקיי? היום מנסים לפתור את זה באינטרנט וכולי, אבל באותה תקופה, לא, דווקא בספר גדול היה יותר מוצלח בסוף התברר. אבל הנה זה דוגמה לחוק המספרים הקטנים, במספרים קטנים אתה יכול להגיע לכל תוצאה שאתה רוצה. מספרים קטנים, ההתפלגות רחוקה מהמרכז, זאת אומרת, היא לא בממוצע. היא תמיד, התוצאות הקיצוניות תמיד תהיינה בה, כן, זה עוד דוגמה שהוא, אני פשוט לא מצליח להתאפק. עוד דוגמה שהוא מביא שמה, זה לקח יותר חשוב מכל הראיות ל... יש שמה למשל, עשו סטטיסטיקה על תוחלת החיים, של מקומות, לפי מקומות, בסדר? והתברר שהמקומות עם תוחלת החיים הגדולה ביותר, זה מקומות שנמצאים במידווסט האמריקאי, כן, יישובים במידווסט האמריקאי, מצביעים רפובליקנים, חקלאים כאלה. ואז ההסבר כמובן היה, אגב, תמיד כשיש הסבר צריך נורא להיזהר. כשיש הסבר רגיוני, זה לוקח אותנו ישר בשבי. כמו עם הבתי ספר הקטנים, מאוד קוסם, בית ספר קטן, קבל יחס אישי, זה נורא מוצלח. הסברים זה דבר מאוד מתעתע. צריך להיזהר מהסברים. אם משהו נורא הגיוני, תיזהרו ממנו. אז אותו דבר פה, אומרים לך, מה תוחלת החיים? אז מוצאים בתי ספר, יישובים קטנים במידווסט האמריקאי, מצביעים רפובליקנים, אנשים, כן, רדנקס כאלה, לא משנה, אנשים פשוטים כאלה. טוב, אז התחילו לשאול, מה, אולי חיי כפר, חיים נינוחים יותר, בלי הנוירוטיות של העיר, אז יש משך חיים. עד שהרחיבו את הסטטיסטיקה ומצאו שהיישובים שבהם תוחלת החיים הקטנה ביותר גם הם במידווסט האמריקאי, מצביעים רפובליקנים וכולי. למה? כי באזור ההוא פשוט יש הרבה יישובים קטנים, זה הכל. במידווסט יש הרבה יישובים קטנים. אז ביישובים קטנים תמצא גם את הקצה הזה וגם את הקצה הזה. כי יישובים גדולים תמיד הם סביב הממוצע, פחות או יותר תוחלת החיים סביב הממוצע. אוקיי? טוב. אז לענייננו, כן, דיברנו על הסברים, כן, זה לקח חשוב, מה זה הסבר ולמה להיזהר מהסברים. היזהרו מהסברים. עוד נקודה חשובה בקשר להסברים. אנחנו מוצאים שני סוגי הסבר, גם בעולם המדעי ובכלל. יש הסבר פנומנולוגי, הסבר של תיאור והסבר של מהות. מה זאת אומרת? נגיד, ניקח את ניוטון, הוא מצא את חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה מתאר מה קורה לשני גופים בעלי מסה, שיש ביניהם אינטראקציה, אוקיי? אבל זה תיאור, זה לא הסבר. הוא רק אומר שתמיד שיש שני גופים עם מסה, הם מושכים זה זה בכוח מסוים, והתאוצה שנוצרת היא כך וכך וכו'. אבל אני יכול לדבר לא על חוק הגרביטציה, אלא על כוח הגרביטציה. מה ההבדל ביניהם? חוק הגרביטציה זה רק החוק שמתאר מה קורה. כוח הגרביטציה זו טענה על משהו שקיים במציאות שגורם למשיכה בין הגופים. יש כוח, זה משהו במציאות עצמה שמושך, גורם לגופים למשוך אחד את השני. חוק הגרביטציה מתאר את אופן פעולתו של כוח הגרביטציה. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, כשאני מחפש הסבר, אז בהקשר המדעי, הסבר פנומנולוגי זה הסבר של חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה הוא רק מסביר, נותן מסגרת כללית כדי להבין את כל התופעות. אוקיי? אז זה עדיין סוג של הסבר. אתה נותן איזשהו מסגרת שמאגדת הרבה מאוד תופעות. כוח הגרביטציה זה כבר הסבר מהותי. זאת אומרת, זה אומר לך מי הוא הגורם לתופעה הזאת של המשיכה בין שני הגופים. זה לא רק מתאר את המשיכה, זה גם אומר מי גורם לתופעה. עכשיו שימו לב שבדרך כלל התצפיות המדעיות יכולות להביא אותנו אך ורק להסברים פנומנולוגיים, לחוק הגרביטציה. את כוח הגרביטציה אף אחד אף פעם לא ראה. אין דרך לראות את כוח הגרביטציה. אנחנו רואים את מה שהוא עושה. אנחנו רואים את זה שהוא מושך. הגופים נמשכים אחד לשני. אבל אף אחד לא ראה את כוח הגרביטציה. נכון? אנחנו מניחים שקיים כוח גרביטציה, כיוון שאם משהו קורה, אז יש כנראה משהו שגורם לו לקרות. קורן הסיבתיות. למה זה חשוב? כי אפרופו הסברים, כמו שדיברנו קודם על ההסברים, כשאני אומר שאלוקים ברא את העולם, אני בעצם מתכוון להסבר במובנים של כוח הגרביטציה. זאת הישות שחוללה את מה שקורה פה, יצרה את העולם. אם מישהו יגיד לי, תראה, ההסבר למה שקורה בעולם זה חוקי הטבע. חוקי הטבע זה הסבר אלטרנטיבי. חוקי הטבע מסבירים איך העולם הזה נוצר, איך החיים השתכללו, אבולוציה וכדומה. זה גם הסבר, נכון? למה זה לא הסבר תחליפי להסבר של אלוקים? ושהסבר באמצעות חוקי הטבע זה הסבר פנומנולוגי. חוקי הטבע הם לא ישים. חוקי הטבע מתארים את מה שקורה בטבע. נכון? יש חוקים מסוימים שמתארים את אופן התנהלותו של הטבע. אוקיי? אבל תיאור הוא לא הסבר. אז לכן, אם אתה אומר לי, אני שואל אותך, איך נוצר עולם כל כך מורכב? ומה הבעיה? חוקי הטבע מסבירים איך נוצר עולם כל כך מורכב. אגב, זה הסבר מצוין. הסבר פנומנולוגי. למה זה הסבר? כמו שאמרתי קודם, חוק הגרביטציה. כי הוא לוקח אוסף של המון המון עובדות, שעל פניו אנחנו לא רואים קשר ביניהם, והוא מראה לך שבאמצעות סט מאוד קטן של חוקים, אפשר להבין את כל העובדות האלה. אז לכן יש איזה כוח הסברי, זה סוג של הסבר, אוקיי? האם זה יכול להוות סיבה? כי הרי הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מחפש סיבה, לא הסבר. מה הסיבה לזה שהעולם נוצר? כנראה יש אלוקים שהוא הסיבה לכך שהעולם נוצר. זה לא הסבר, זה סיבה, אוקיי? המדע נותן לך הסברים. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מחפש סיבות, וזה לא אותו דבר. המדע למעשה מניח את קיומן של סיבות, אבל מה שהוא מוצא זה הסברים. את המדע יכול להגיד שיש חוק גרביטציה. המדע לא יכול להגיד שיש כוח גרביטציה. כוח גרביטציה אף אחד לא ראה. רק יש הנחה במדע שאין action at a distance, אין פעולה ממרחק. אם יש שני גופים מרוחקים אחד מהשני, לא יכול להיות שזה ימשוך את זה. כשהוא ימשוך אותו, הוא צריך איכשהו להגיע אליו ולהשפיע עליו ממרחק אפס. לא יכולה להיות השפעה ממרחק גדול. אז אני מניח שיש ישות כלשהי, קוראים לה כוח הגרביטציה, שהיא איכשהו עוברת מהגוף הזה לגוף הזה ומושכת אותו. ותורת השדות אפילו מתארת את זה בצורה יותר מעשית, כן? את כוח הגרביטציה עצמו. בסדר? אבל זאת הנחה שאין פעולה ממרחק. חוק הגרביטציה כשלעצמו מתאר את כל ההתנהלות הזאת בלי להניח את קיומו של כוח גרביטציה. כוח גרביטציה זה משהו אחר. בסדר? גם עד היום לפחות אין אינדיקציות לקיומו של כוח גרביטציה. שימצאו גרביטונים, זה כבר יתחיל להתקרב יותר. אבל אין בינתיים עוד אי אפשר למדוד גרביטונים, אין לנו את הטכנולוגיה החלש מדי בשביל למדוד אותו. אוקיי? בשדות אלקטרומגנטיים למשל, אנחנו יודעים שיש שדה אלקטרומגנטי, כמו שדה גרביטציה, כי האור שאותו אנחנו רואים זה פוטונים. הפוטונים הם חלקיקי שדה של השדה האלקטרומגנטי. המקבילה בשדה הגרביטציוני לא קיימת. לא קיימת, הכוונה, לא מדדנו אותה עדיין. טוענים שהיא קיימת, אבל לא מדדנו אותה עדיין. זאת אומרת, זאת לא תוצאה מדעית. זאת השערה מדעית, שיש דבר כזה. המדע יכול להגיד שיש חוק גרביטציה, הוא לא יכול להגיד שיש כוח גרביטציה. עכשיו, אני משתמש בהבחנה הזאת בין שני סוגי ההסבר האלה, או הסבר וסיבה, כדי לחזור חזרה לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, כי טענה או פרחה נוספת שמעלים כנגד הטיעון, למה אתה מניח שאלוקים יצר את העולם? חוקי הטבע מהווים הסבר טוב לאיך העולם נוצר. אבולוציה מסבירה לך איך נוצרו החיים, הכל בסדר, אתה לא צריך מעורבות של שום גורם חיצוני, אוקיי? ואני אומר, ההסבר באמצעות האבולוציה דומה מאוד להסבר באמצעות חוק הגרביטציה. ואלוקים דומה לכוח הגרביטציה. כשאתה שואל, מי חולל את האבולוציה? זה לא חוקי הטבע. חוקי הטבע לא מחוללים כלום. חוקי הטבע זה רק תיאור של מה שקורה בטבע. אני שואל, מי מחולל את מה שהחוקים מתארים? או מי יצר את החוקים האלה שמנהלים את העולם כפי שהוא מתנהל? ועל זה אני עונה שזה אלוקים. לכן זה בכלל לא מתחרה באותו מישור, השאלה עם ההסבר באמצעות החוקים והטענה שיש אלוקים. אני קורא לזה הטיעון בתוך החוקים והטיעון מחוץ לחוקים. וכשאני מעלה טיעון בתוך החוקים, אני אומר, לא יכול להיות שדבר כזה נוצר בלי יד מכוונת. אני, לא, בתוך החוקים כן יכול להיות. הנה, אני אראה לך. האבולוציה מסבירה את זה. אוקיי? ובסדר. אבל האבולוציה בעצמה מניחה אוסף של חוקים, פיזיקה וביולוגיה וכימיה, וכן, כל החוקים, גנטיקה, כל החוקים שמכלול הזה כולו ביחד מייצר את התהליך האבולוציוני. אז האבולוציה מניחה סט של המון חוקים, בהנחה שאלה החוקים, האבולוציה יכולה להראות לך איך נוצרים חיים. אוקיי? עכשיו אני שואל, בסדר, אבל מי יצר את החוקים האלה? החוקים האלה בסך הכל מתארים את אופן פעולתו של העולם. אבל מי יצר את אופן הפעולה הזאת? מי מחולל את התופעות? החוקים זה תיאור של התופעות. עכשיו, מי מחולל את התופעות? לשאלה מי מחולל את התופעות, החוקים הם לא תשובה. החוקים בסך הכל מתארים את אופן הפעולה שלו. אבל של מי? ואלוקים נכנס פה. לכן עוד פעם, כל הטענות האלה עולות בדיונים האלה סביב הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. חוקי הטבע הם הסבר, ולכן לא צריך את אלוקים. לא נכון. כמו שחוקי הטבע בסך הכל הם תיאור, הם לא הסבר. השאלה מי יצר את חוקי הטבע או מי גורם לחוקי הטבע לפעול כפי שהם פועלים, אין לה מענה מדעי. עכשיו אני רוצה להעיר עוד הערה. הזכרתי את זה כבר, אני חושב, שהרבה פעמים מביאים ראיות לקיומו של אלוקים מתוך פערים בהבנה המדעית. מה שנקרא אלוהי הפערים, God of Gaps. כן? מה הכוונה? יש משהו שהאבולוציה לא מצליחה להסביר, למחרת יש כתבה חגיגית ביתד נאמן, יש אלוקים. למה? כי האבולוציה לא מצליחה להסביר משהו. כן? זה כמו החגיגות ביתד נאמן כשהחזאי טועה. כן? כשהחזאי טועה, זה מכריזים יום טוב ביתד נאמן. למה? כי כמו שחבר שלי פעם אמר לי שהספר של הרב וולף מהסמינר החרדי בתל אביב, יקה כזה פנאט, אז הספר שלו פותח בזה, המדע שקר ותורתנו אמת. זה מין משחק סכום אפס. זאת אומרת, אם תוכיח שהמדע שקר, סימן שתורתנו אמת, הוא להפך. כן? במובן הזה הוא בדיוק כמו אתאיסטים. גם הם אומרים שאם תוכיח שהתורה אמת, אז המדע שקר. אם תוכיח שהמדע אמת, התורה שקר. רק הוא בוחר בתורה, והם בוחרים במדע, ושניהם מסכימים שיש פה איזשהו משחק שאתה צריך לבחור. זאת אומרת, או המדע או התורה. ואני חושב ששני הצדדים פה מערבבים את הערבוב שעליו דיברתי כאן. כיוון שהמדע עוסק בתיאור של איך העסק הזה מתנהל. וכשאני שואל מה או מי מחולל את כל הדברים האלה שהמדע מתאר, זאת שאלה אחרת לגמרי, למדע אין תשובה על זה. והרבה פעמים כשבריאתנים אומרים, תראו, האבולוציה לא יכולה להסביר משהו, ולכן יש אלוקים. כן, יש פער בהבנה המדעית שלנו, ולכן יש אלוקים. אז הנאו-דרוויניסטים אומרים להם, זה God of Gaps. מה הכוונה? בסדר, פעם לא הבנו שום דבר. עכשיו אנחנו מבינים יותר, עדיין לא הכל. נעשה עוד מחקר, נסגור גם את הגפים האלה, זאת אומרת, אנחנו נבין גם את מה שאנחנו לא מבינים היום. אל תבנו שום דבר על פערים בידע המדעי. פערים בידע המדעי יכולים להיסגר. נכון? נאו-דרוויניסטים אומרים, ייסגרו. אני לא אומר ייסגרו, אני אומר יכולים להיסגר. כי הנאו-דרוויניסטים גם הם מאמינים גדולים. הם מאמינים במדע. אתם בטוחים שהכל ייסגר. אני לא יודע אם הכל ייסגר, אבל הוא יכול להיסגר. וכיוון שהוא יכול להיסגר, ואנחנו יודעים מהעבר, כי אני הייתי יכול להוכיח שיש אלוקים לפני 300 שנה הרבה יותר בקלות, כי הבנו הרבה פחות. היום אנחנו מבינים יותר, אז כבר יש פחות אלוקים. לאט לאט אנחנו נבין עוד יותר, אז יש עוד פחות אלוקים, ולכן בעצם הטענה, אל תבנו על זה. זה לא בסיס מספיק כדי להוכיח את קיומו של אלוקים, לא כי זה ייסגר, אלא כי זה יכול להיסגר. ולכן אל תבנה על זה שיש פערים בהבנה המדעית. זה נקרא God of Gaps. השאלה היא, מה שתיארתי קודם הוא לא בעצם טיעון של God of Gaps. תסביר לי איך נוצרו חוקי הטבע, אין לך הסבר, סימן שיש אלוקים. חכה, נעשה עוד מחקר, ונגלה איך נוצרו חוקי הטבע. אז גם זה בעצם God of Gaps. אתה לא מבין משהו, אז אתה אומר, אז יש אלוקים. אתה לא מבין למה חוקי הטבע הם כפי שהם, אז יש אלוקים. זה גם God of Gaps. למה זה שונה? אני טוען שזה שונה מהותית. למה זה שונה מהותית? תראו, תראו קצת הדין. תראו. נגיד שאנחנו נמצא הסבר למה חוקי הטבע הם כפי שהם. מה שנקרא תורת השדה המאוחד, חלומו של איינשטיין. כן, למצוא חוק אחד שממנו אפשר לגזור את כל חוקי הטבע האחרים. כל הזמן מחפשים לעשות הכללות יותר גדולות ויותר גדולות, חלקית כבר הצליחו, אבל יש עדיין כמה כוחות בסיסיים בפיזיקה שלא הצליחו לאחד ביניהם. מחפשים כל מיני, יש איזו תקווה למצוא ככה, שדה מאוחד, כן, משהו כללי. עכשיו, בוא נניח שימצאו הסבר כזה. מה יהיה טיבו של ההסבר הזה? אחת משתיים. לפני שמצאנו אותו, אבל נדמה לי שיכול להיות רק אחד משניים. או שההסבר הזה בעצמו יהיה חוק טבע, חוק טבע אחד. אולי יהיה בו רק קבוע אחד, בערך מסוים. וזהו, ממנו אפשר לגזור את כל חוקי הטבע, את כל הקבועים, את כל הדברים שאנחנו מכירים היום. עדיין אני אשאל, מי אחראי לזה שחוק הטבע הוא דווקא זה, ושערכו של הקבוע הוא בדיוק הערך הזה, שיוצר את הפיזיקה ואת הביולוגיה ואת הכימיה, ואת כל מה שאנחנו מכירים היום. עדיין יש שם קבוע מסוים, שהכל תלוי בערך שלו. והשאלה היא, מי גרם לזה שהערך שלו יהיה כפי שהוא? אז לא הועלת שום דבר, אנחנו עדיין נשארים עם אותה שאלה. אבל במקום לשאול מי גרם לערך של 10 קבועים בפיזיקה להיות בדיוק כפי שהוא, אני שואל קבוע אחד, מה אכפת לי? עדיין, השאלה מה הסיכוי שהקבוע יהיה בעל ערך בדיוק כזה שמתאים לכל מה שאנחנו רואים פה? סיכוי הוא אפס. ולכן יש אלוקים. אפשרות אחרת זה להגיד לא. יהיה לנו הסבר שבו אין שום ערכים של קבועים. יכול להיות. אנחנו בסוף נגיע למצב שבו, תיאורטית, אנחנו בסוף נגיע למצב שבו בעצם יש לנו תיאוריה שממנה יוצא בהכרח כל חוקי הטבע שאנחנו מכירים. אין שום ערכי קבועים, אין שום דבר להסביר. זה בעצם אומר שכל הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה שלנו הם ענפים של המתמטיקה. אתם מבינים שזה בעצם מה שזה אומר. כי בעצם לא צריך תצפית. מה עושה התצפית? התצפית אומרת לנו, ערך הקבוע הוא כזה ולא כזה. אבל אם אין ערכי קבועים, שום דבר, הכל יוצא כתוצאה מחשבון, מאנליזה. אז זה בעצם הכל מתמטיקה. זאת אומרת, אני יכול בסך הכל לגזור את כל הפיזיקה, הכימיה והביולוגיה ממתמטיקה. אוקיי? תחשבו למשל על המספר פאי. אוקיי? המספר פאי זה היחס בין ההיקף של מעגל לבין הקוטר שלו. נכון? עכשיו, מישהו ישאל, רגע, למה פאי הוא בדיוק פאי? אז זה כנראה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. לא, פאי הוא בדיוק פאי כי הוא לא יכול להיות אחרת. בעיגול יש יחס קבוע בין הקוטר לבין ההיקף, והיחס הזה הוא פאי, לא אחר. לא שום מספר אחר. לזה לא צריך הסבר למה זה פאי. נכון? זה יוצא ממתמטיקה, העובדה שזה פאי. זה לא תצפית. אני לא צריך לצפות בעולם, לא צריך בשביל זה פיזיקה, צריך בשביל זה מתמטיקה. לכן בעצם בכל עולם, תיאורטית, כן, בכל עולם אפשרי, הפאי יצא עם הערך הזה. היחס בין ההיקף לבין הקוטר יצא פאי. בכל עולם דמיוני שלא יהיה. לכן הטענה היא שכל הקבועים בפיזיקה הם כמו פאי. הם בעצם תוצאה של תהליך מתמטי, לא פיזיקלי. או במילים אחרות אין מדע. הכל מתמטיקה. אנחנו, זה שאנחנו מודדים ומחפשים וזה, זה כמו מי שלא ידע פעם איך מגיעים לפאי בכלים תיאורטיים, אז הוא היה צריך למדוד את היחס בין הקוטר לבין ההיקף, והוא מצא שזה פאי. הוא מצא שהיחס הוא קבוע. מעניין? ואז הוא שאל את זה, למה זה דווקא פאי? אה, זה אלוקים. הוא ברא את העיגולים. אוקיי? לא, זה לא אלוקים, כי הפאי לא יכול להיות שום דבר אחר. אם הפאי היה יכול להיות כל דבר, ויצא בדיוק פאי, ופאי יוצר משהו מיוחד, אתה אומר, טוב, זה אלוקים. אם לא יכול להיות שום אפשרות אחרת, זה פשוט יוצא מהחשבון המתמטי, זה לא מדע, זה מתמטיקה, אז זה לא מוכיח כלום. זה גם לא מדויק כמובן, כי שאלה אם המרחב הוא ישר או לא, אוקלידי או לא אוקלידי. פאי תוצאה של מרחב אוקלידי. השאלה מי גרם לעולם להיות אוקלידי, זה שאלה לגיטימית. אבל נעזוב, אני רק רוצה להמחיש את הנקודה. אז מה אני בעצם רוצה לומר? האפשרות היחידה להימלט מהשאלה מי יצר את חוקי הטבע כפי שהם, ובעקבות כך את כולנו, היא אך ורק אם בסוף נגיע להסבר שהוא כולו מתמטי. אף אחד היום בעולם לא מאמין שזה יקרה. זה לא יקרה. ויש פה, זה לא פער שאמור להיסגר מתישהו אם נעשה עוד מחקר. זה פשוט לא יקרה. אין כמעט מדען שחושב שדבר כזה יכול לקרות בסוף. מדע הוא מדע, הוא לא ענף של המתמטיקה. אנחנו לא עוסקים במדע רק בגלל שאנחנו לא מתמטיקאים מספיק טובים. בגלל זה אנחנו צריכים תצפיות. לא, אנחנו עוסקים במדע כי יש דברים שצריך תצפית בשביל לדעת אותם. הם לא יוצאים מחשבונות מתמטיים, אוקיי? ולכן אני אומר, פה זה פער מהותי שלא ייסגר אף פעם. אתה תסביר לי למה חוקי הטבע הם בדיוק כפי שהם, לא תוכל להסביר לי זה אף פעם. זה פעם, אם תסביר לי, אני שואל, אוקיי, אז החוק שמסביר את חוקי הטבע, למה הוא כפי שהוא? בסוף, בסוף, אני מדבר, ושם אולי נתקדם. אנחנו נמצא שני חוקים שמסבירים הכל, אחרי זה נמצא חוק אחד שמסביר את השניים. לא אכפת לי. בסוף, נתקדם, נתקדם. בסוף, בסוף. יש איזשהו חוק טבע בסיסי. גמרנו את כל המחקר המדעי, אנחנו יודעים הכל. אוקיי? עכשיו אני שואל, למה הוא כפי שהוא? וזה שאלה שבהגדרה למדע לא יכולה להיות תשובה עליה, אלא אם כן באמת אין דבר כזה מדע, וזה הכל מתמטיקה, אבל עוד פעם, זה אפשרות מופרכת. ואת אם על זה אתה בונה את האתאיזם שלך, לא תגיע רחוק. יכול להיות, אבל זה מאוד מאוד בלתי סביר. אוקיי? זה לא יותר טוב מהטיעון עצמו. הסבירות לזה לא יותר גדולה מהסבירות לזה שיווצר עולם מורכב במקרה. אז לא הרווחת שום דבר מהמעבר לאלטרנטיבה הזאת. אוקיי? טוב, נדמה לי שאנחנו בשבוע הבא כבר בחופשת פסח. אז שיהיה פסח כשר ושמח.